אנחנו לא אמורים ללמוד דרושי הפסח בשאר הכוונות, אבל בגלל שעברתי על זה, ראיתי שזה ממש מתחבר למהלכים שלנו, למרות שזה קצת לחזור אחורה, אבל דרוש א' ודרוש ב', יש שם דברים שהם ממש משתלבים.
אתה לא תצטרך את המהלך?
לא, לא, כנראה. אולי נמשיך עכשיו. יש לכאורה, כאילו בדרוש א' ודרוש ב', יש שם כמה נקודות שממש מתחברות התהליך של זה מפין, לפוגם, לתיקון של הפוגם, ושזה, אמרתי שכן עם הרבה. דרושי הפסח הרי מתחיל באיזושהי סגירה היסטורית או מטפיזית היסטורית. אנחנו נקרא אותה, אחרי זה נעבור, נקרא קצת כאילו בהמשך, ונקרא בעיקר דרוש ב' שנמצא בעמוד השני.
למה הקם שלנו?
לא, תעשה מרד רואה. בניית פסח ויציאת מצרים, נראה לו גם השמרו זכרונם לברכה. אותם הדורות הראשונות, דור אנוש ודור הפלגה, סיפקו את השכינה למעלה מרחמי השביעים וחמת עוונותם. ודע כי ישראל שהיו באותו אזור של שיבת מצרים, והוא מבחינת אותם מצצות של קרי שיוצא אדם הראשון באותם כופלם ושנים השנה מדעת שעת. ואחר כך בואו בגלגול בדור המבול. אז לכן היו גם הם משחטים את זרם על ארץ, כי אין השור שמשם רצרו ומתרצבו עד שנימוך. ובצעת הדור ההוא, היו ממש ראת האדם מהדור הוא האדם הראשון. אחר כך הם עצמם חזרו ונרגלו, דור הפלגה, ולהם כתיב, וירד השם לראות את העיר, ואת המידה לשור דורים מן האדם, בנו את האדם קדמה ועל איזה. אני הקחתי כאן בדילוגים, לא תחילו כל האדם. נצר שתדע כעניין הנשמות הם כעניין הזהב הנוצר בבית הנאדמה. כשמוצאים אותו מלא תינוק חסידים, דבר שלא ישורה. ולא תואר זהב לו ולא הדר, תורה להתחכם וצורף להבות סיגים מכסף. פעם אחר פעם, זיכוך אחר זיכוך. לא ראי זה כי ראי זה. וכל זיכוך מזכך לאט לאט עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב, ואחר כך נקרא באותו זהב. וכן אינם בלשמות. כמו של אדם ראשון מתערב, טוב ורע, ובפרט בהצזות האלו של קרי שהוליד בפנם שנים. והדרך זה היו אלו הנצצורת רוחות ומתקנות לאט לאט, עד אשר התחילו להתקן ולראות בחנות הזהב שלנו. וזה היה בגלל מצרים. וזה בית הלין נתן נכון, אדם הנגזר למותו השעבוד לקשה שם כמותו. אמנם בבית השעבוד בארץ מצרים, אדם ראשונה נודע שכל הנשמות באות מן החסדים והגבורות, אשר במוח הדת. כי שם תביא יסוד הזיבור. כמו שאמר הפסוק, ואדם ידע את חווה אשתו וכו', ואיש לא ידע. לכן נקרא דעת להורות כי משם נמשכת טיפת הזיווג הנקראת בלשון ידיעה כנזכר. ומה גם? גם המשימות של הדור הוא שמשה רבנו. ולהיות כי כל אותו הדור היום מבחינת הדעת, וידע כי כשחס ושלום פוגמים למטה באיזו מידה בספירה עליונה, הנהם גורם לטיפה שיתחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגע. ולכן עבור ישראל למצרים שנסוע לקליפות היושבת באחוריים של דעת הידע. כמה קיפות נאחזים ויונקים כמו שפע המשך מן הדעת, זה המפין. ולכן ישראל של אותו הדור שהם מן הדעת, אלא שהוא בסדר פוגם, שהוא בכלל מצוות, מצוות קרי, לכן השתעבדו לפרעה למצרים, ונותקים כמו שפע הדעת, יענק יתגרמו לכל זה. וכל עניין הגלות של מצרים היה לצרף ולתקן בכלל המצוות הקדושותיים, בישראל להוציא אתכם מכור הפוזל למצרים. והבן זה, כי נתנה, באמת, מצרים מלחוב, שבת אוכל מתח הזהב ונפרד מנסיגים ומתקן. ואיני נודע כי ביות למעלה, אחרת החיצונים בין ספירה אחת ושלום, וחמת מעשה החיים מראים, איני מסתלק השפע מן המקום הוא, כדי שלא יצא שפע רב משם אל החיצונים. נמצא כי בהתאחז, רוב מצרים בדעת העליון, בדור הוא חזר זהר פן לקדמותו. כי בזמן היותו ביבור הראשון, גו אימא אילה, וסוד ג' 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 קונדציה. אז הארי מתחיל את הדרוש הזה, אנחנו כאן שוב, צצת אותו כאן עם הרבה, פשוט נתתי שורות והרבה דילקתי. הוא מתחיל את הדרוש הזה באיזשהו תיאור היסטורי, היסטורי מיסטי, היסטורי רוחני של מי זה אותם, מי הם אותם בני ישראל שהגיעו למצרים, מי הם אותם אותן נשמות שהגיעו, שהיו בגלות מצרים. ו... ו... אותן רשמות שלו במצרים, למה הם גלגלו למצרים, מה התיקון שהם צריכים לעבור במצרים? ויש כאן איזשהו, אצלנו בשיעור הבא לקרוא לזה ספרי שמן לעצבים שם של הזה, לסוג הדברים שלהם. מי שעסקו לרצה שבת הבאה, נעשה בעורי ברכה. כמו זה, ומה שמעניין זה שהוא מתאר, הוא מתאר איזשהו תהליך, כמעט הייתי אומר גנטי, שיש איזשהו, יש איזשהו פוגם, ויש כאן נשמות, שאותן נשמות מתחילות, אנחנו יודעים שכל הנשמות שורשן באדם הראשון, אדם הקדמון, ואדם הקדמון יש נשמות שהוא יצר בתקופה מסוימת בחיים שלו, בתוך תקופה מאות שנים, שהוא לא היה עם אשתו, הוא לא היה עם
חבר.
אז זהו, זה נשמות כאלה, שאותן נשמות אחרי זה התגלגלו בגופי האדם.
הם התגלגלו מהרעים הטובים, כן?
עכשיו, הם התגלגלו, ויש להם, רשמות האלו יש איזשהו פוגם גנטי, יש להם איזושהי דליפה אנרגטית, יש להם פוגם, לא רק פוגם אמורית. והפוגם הזה גורם לזה שהם חוזרים פעם אחרי פעם, ככלב עכשיו על קיאו, חוזרים כאילו לאותה סיטואציה, לאותו מקום, אותם רשמות מתגלגלות בדור הפלגה, בדור המבול, הן מטובות בדור המבול, בדור הפלגה, אחרי זה... אחרי זה הן מנודה, הן מוחות ומתגלגלות, ובסוף הן מגיעות... הן מגיעות לדור, לאותו דור שנמצא במצרים, ומצרים זה קור הברזל שמצרף, כמו שהקור אמור לצרף את הזהב והסיגים, אז גם ככה בעצם מצרים זה איזשהו תהליך של בירור כואב מאוד, נוקב מאוד ויסודי מאוד, שאמור לצרף את הנשמות הללו, ואחרי שהנשמות מתקנות, רק אז הן יכולות לצאת. אז יש כאן שני דברים. דבר אחד זה שדפקטים הם תורשתיים, כלומר שהורים מורשים לילדים שלהם כל מיני בעיות. אבות אכלו בוסר ושני בנים תיכנה, זה לא רק עם סימן שאלה, זה גם עם סימן קריאה. כשאבות אכלו בוסר ושני בנים אכן תיכנה, ויש פגמים שעוברים מדור לדור, עד לאיזשהו שלב שבו מישהו מחליט לעשות עבודה, באמת זה קצת מזכיר גם את המחשבה של המחשבה המזרחית, את תיאוריית הקרמה, שבאה ואומרת שלמעשה נשמות לא בוערות, נשמות שנמצאות בתוך המאיה, בתוך האשליה, בתוך ההנקרה, כאילו, אשליית האני, האני העושה, אז הנשמות האלה יכולות לחזור גלגול אחרי גלגול, גלגול אחרי גלגול למעגל הסבל, עד שאדם לא יום אחד מצליח לשבור את המעגל ולשבור את מעגל הסמסרה ולהגיע אל המוקשה, אל השחרור, אל הסמדהי, אל הנירוונה, עד שהוא... אז הוא מצליח להשתחרר כאילו מהגלגול הזה של הסבל של שלב אחרי שלב, כי הגלגול הזה יכול להישאר, הנשמות, כמו דפקט שיש בנשמה, הוא לא נגמר עם סיום מעגל חיים, הוא יכול להמשיך, על המעגל הבא, עד שיהיה איזשהו קור ברזל, יש איזשהו שלב של צירוף. עכשיו, מה שיותר מעניין, זה המיקוד שהרי מנסה למקד ולומר מה הפגם שלהם. והפגם שלהם זה פגם בדעת. זה עיקר הנקודה. לכן גם הדמות שהייתה רלוונטית לתיקון שלהם זה הדמות של... זה משה. שמשה הוא הדעת, אנחנו מכירים את זה גם מהרי, גם אחרי זה מאוחר יותר גם אצל רבי נחמן, יש כמה תורות שמבוססות על הזיהוי שמשה הוא הדעת. אצל רבי נחמן זה דעת, תפילין, יש כמה זיהויים אצל רבי נחמן, ואצל הרי משה מזוהה עם ספירת הדעת. ולכן משה הוא דווקא שייך לתיקון של אותם נשמות, הנשמות שנמצאות בשם מצרים. עכשיו, שימו לב מה זה הפגם הזה. זה בעצם פגם במערכות יחסים, בחוסר יכולת ליצור מערכות יחסים. הוא אומר ככה, שהנשמות האלה, כל הנשמות באות מן החסדים והגבורות, הנשמות הרקימה באות מן החסדים והגבורות, אשר במוח הדעת, כי שם תלוי סוד הזיווג, כמו מוח הדעת הוא סוד הזיווג, כמו שאמר הפסוק, באדם ידע את חווה אשתו ואיש לא ידע. כלומר, הם בעצם נשמות, אם נגדיר את זה ככה, במובן עמוק, הם נשמות ארטילאיות, נשמות בודדות, נשמות שלא מסוגלות, שיש להם איזשהו פגם כאילו ביכולת, בקישור, בסוד הזיווג, אלה הנשמות של דור מצרים, אלה הנשמות שנמצאות שם, יש שם איזושהי בעיה במאזן בין החסדים והגבורות שנמצאים במוח הדעת, וזה הפגם שהולך איתם דור אחרי דור, הרבה מאוד זמן עד שהם מגיעים למצרים, ובמצרים לתיקון שלהם. כלומר, דווקא במצרים, שם מתרחש איזשהו תהליך, תהליך של עיבור מחדש, תהליך שתיקן אותם, והתהליך הזה אפשר להם להשתחרר, כאילו, לעבור את הצירוף ולהשתחרר כאילו מהמעגל הזה, למרות שבמצרים הייתה התמודדות מאוד מאוד פשוטה עם הקליפה של פרעה וכל מה שקרה שם. אז דווקא מצרים, דווקא כאילו הסבל היום של מצרים זה סבל שאפשר להם להשתחרר כאילו מהדברים. זה גם משהו שמופיע אצל הארי, שהרבה פעמים אם נקביל את זה למחלות, יש... אני לא חושב כמו שזה פתוח, את הדלת שם? שתהיה פתוחה, אתה יודע כמה. היום אין פאבים ואין באסם בחוץ. יש הרי, אנחנו יודעים שברפואה מקובל לעשות הבחנה בין שלוש קטגוריות למחלות. יש מחלה אקוטית, יש מחלה כרונית ויש מחלה ניוונית. מה ההבדל ביניהם? מחלה אקוטית זה המחלות שמבחינה חיצונית יש להם את הסימפטומים הכי הכי חזקים. סימפטומים שאתה יושב על המיטה, מת, מתעלף, זה בדרך כלל שפעת, אנגינה קשה, סינוסיטיס, זה מחלות שכאילו מבחינה חיצונית הן הכי 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 דרמטיות והכי... עם סימפטומים הכי חריפים. זה המחלות האקוטיות, כבר יש להם התפרצות אקוטית. אחריהם יש את המחלות הכרוניות, שזה מחלות עם סימפטומים יותר עדינים, אבל משך הזמן של המחלה הוא משך זמן הרבה ארוך. זאת אומרת, דוגמה... סכרת. סכרת רגועה, נגיד. אסתמה. מחלות כאלה ואחרות, שזה בעצם מחלות שהן יכולות להימשך שנים ארוכות, הן יכולות להיפטר, אבל בדרך כלל הסימפטומים שלהם יותר רגועים, ויש את המחלות הניווניות, מחלות אוטואימוניות, שזה מחלות שבדרך כלל סרטן, סופני, או כל מיני מחלות כאלה שהן...
פרוגרסיבי?
שהן בעצם מחלות שבסוף מביאות, הן יוצרות איזשהו תהליך של ניוון, שלפעמים הוא בלתי הפיך, לפעמים הוא אולי כן הפיך, אבל בדרך כלל הסימפטומים שלהם הם לא הכי קיצוניים, הסימפטומים יותר רגועים. בשלבים הראשונים של המחלה. שמה שטוענים ברפואה הסינית, טענה מאוד מעניינת, שהמחלות המחלות האקוטיות זה מחלות שמגיעות לגוף חזק. כלומר שהגוף יחסית חזק, יחסית נקי, יחסית מאוזן, והוא צובר רעלים, צובר כל מיני קשרים, אבל יש לו כוח להתמודד עם המחלה, אז הוא פשוט יום אחד מכריז על פוז, מכריז על שיטה איטלקית, ופשוט מרוקן את עצמו בכל הרעלים, מרוקן את עצמו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד מאוד זה, לכן אדם כאילו נופל למשכב והוא מת, הוא משך חזקה מהם, כי הוא לא יכול לישון, לא מרגיש, וכאילו מרגיש שהוא הולך למות. זה פשוט פעולה, אין לו תיאבון, לכן בנגון הגנה, רוב הרופאים האלטרנטיביים כאילו מציעים שבמחלות כאלה דווקא עדיף להיות בצום, עדיף רק לשתות מים, אולי קצת תה, אבל לא תה צמחים, אבל לא לאכול, כי המזון זה אחד, מערכת העיכול זה אחת המערכות שצורכות הכי הרבה אנרגיה. מהגוף, ודווקא שלא אוכלים, אז משאירים לגוף מספיק כוח, שהגוף אמור כמה שיותר מהר כאילו לנקות, והזיעה מוגברת, הפרשות המוגברות, מהעיניים, יציאות לפעמים, הם כולם בעצם תהליך של ניקוי, תהליך של ניקוי של הגוף, וזו מחלה שהיא מהירה, היא חדה ומהירה. זאת אומרת, היא כמה ימים, הגוף מתנקה וממשיך הלאה. מחלה כרונית זה מצב שהרעלים כבר נכנסו למקום הרבה יותר עמוק, כלומר התסבוכים, הם כבר נמצאים במקום יותר עמוק, יותר זה, אז הגוף לא יכול באקט קצר ותכליתי ומהיר ואכזרי כאילו להתנקות. אז זה כבר, זה יושב. זה יושב על הסימפונות, יושב על מערכת, על הלימפות, על מערכת העיכול, על האוזן גרון, על מערכת הנשימה, זה כבר יושב על איזשהו מקום, וזו מחלה שיכולה ללכת, כאילו, אדם יכול להיות עם סינוסיטיס, במשך שנים, יכול להיות עם אסתמה שנים ארוכות. מסתובב עם השאף, וכל פעם שיש איזשהו משהו, זה מחלה שבעצם יושב על איזשהו משהו, היא לא מתנקה בקרבותו של הגוף. מכל מיני סיבות לא נותן להתנקות. לפעמים דווקא תרופות שמדכאות את הסימפטומים, זה תרופות שפוגעות בריפוי, כמו שאתה כל הזמן לוקח משאף, לפעמים צריך את זה, אבל יש מצבים שבהם תרופות או תרופות שמדכאות סימפטומים בעצם פוגעות ביכולת של הגוף להתנקות. אבל עדיין הגוף מנסה להתנקות וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, בגלל שהרעלים והזה כבר התקבלו. ניווניות זה מצב כבר הכי חמור, זה מצב שבו כבר הגוף איבד את היכולת החיסונית שלו. אז לאט לאט יש תהליך אוטואימוני שבו הגוף, המערכות מסוימות מהגוף מחסלות את עצמן. ואז הרעיון הוא שאם ניקח את זה לתחום של הנפש, אז גם בנפש יש לפעמים תהליכים, יש לפעמים מחרובים או כל מיני צלקות, כל מיני מחרובים בנפש שאפשר, כבר שקורא לזה כיסוח דשא. אפשר כאילו בתהליך של כיסוח דשא, כאילו תהליך עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, קצרת טווח והכל, ליצור מצב, ליצור שינוי חדש. טיפול או טיפול עצמי או כל מיני תהליכים שעושים, ויש תהליך, יש דברים שהם נצרבו, שהם הוטמעו במשך הרבה מאוד שנים, אז לוקח גם תקופה מאוד ארוכה לטפל בהם, ויש דברים שהם לפעמים מגיעים לנאורוזות או לכל מיני, זה בדרך כלל יותר הדברים שכבר מגיעים לתחום ה-DSM, שלפעמים זה כבר לא, כאילו זה לא שיחה וטיפול וזה לא תמיד יעזור. הדברים כל כך יושבים על גרעין כל כך עמוק, שקשה מאוד איזה, מה הלקח שעולה מכל הנעל? הלקח שעולה מכל הנעל זה תמיד עדיף לטפל מוקדם. עדיף טיפול אכזרי מוקדם, משהו טיפול מאוחר וטיפול מוקדם, אבל כאילו עם משמעת עצמית ועם עבודה הרבה יותר זה, מאשר כאילו לגרור דברים לשלבים שכבר הופכים להיות כרוניות או חס וחלילה ניווניות. אז כאן הוא גם מתאר כאילו משהו איזשהו פוגם של הרבה מאוד שנים, שהתהליך של הניקוד שלו הוא תהליך מאוד, מאוד, מאוד אכזרי. כל גלות מצרים זה גלות מאוד אכזרית, 210 שנה ששיהיה בודויים. והנה זה רמפין, כאן אנחנו נקרא פסקה אחת מכאן ואז נדלה קצת.
ההיסטוריה של המקובלים נגמרת באשפי, נכון? אין להם על, אני יודע, גירוש ספרד או גלות העתידה או
בטח שיש, אבל תלוי אצל מי,
אצל כמו מי למשל?
בשלמה מולכו והכל, כאילו בטח שיש הרבה מאוד.
הוא מקובל אוריאלי בכלל?
לא, אבל כאילו בהתייחסויות, יש
זה דרשנות.
אנחנו יודעים, צריך לדעת שהארי זה מיעוט קטן, ובעולם הקבלה, אני חושב קצת נחשפנו למחקר קבלה, אני מגלה שיש לך
זה לא ספרים חשובים.
מה זה לא חשובים? מי קבע שלא חשובים?
מה שאתה אומר לך, זה דרשנות, זה לא...
לא, מי קבע שהם לא חשובים?
רבי
יוסף קארו מתייחס אליו כקדוש עולם, כאל אחד הכי גדולים שהוא בעם היהודי לאורך כל הדורות. רבי יוסף קארו מחבר ככה מתייחס
אליו. כל הכבוד, וכשם שאנחנו יודעים להבחין בין מדונה לזה, אנחנו יודעים להבחין גם בין מקובלים. אתה יכול להבחין בין הרב קוק לבין...
אז אם המחבר, אם רבי יוסף קארו קבע שרבי שלמה מולכו הוא אחד מגדולי הנשמות שבכל הדורות, אז קצת עליו. בעיני זה היה לנו פין, אחרי שנולד ועצה עם בית הנימה שבכל זמן יהיה לו גימי, יהיה לו בחינת מוחין. כלומר, הוא בעצם טוב, אנחנו נדלג על זה ואנחנו נחזור אחרי זה, כי בדרוש בית הוא מתאר את זה. אבל, מה שאני רוצה לראות...
בעצם
הדרוש
הזה הוא מדבר על יציאת מצרים, על הניקוד שלו, כל מה שהוא לפני כן היה בשביל לדבר על דור...
על התהליך. מה שאני רוצה זה, בואו נקרא בעמוד הבא את הפסקה השלישית בנטו רוע רשע. לא, פסקה שנייה. ואין אם בתגלות החסד הגבורה למטה מלחזה, אז יש קצת אחיזה על החיצונים בהם, כמובן רציינו בדור של דעת עוברה, וזה סוף פסוק, ויוסיף דעת הוסיף מחוב. כי להיות אדם לילה ומחוסה תוך היסוד ואימא, שהוא עד לחזה, אז אין הקליפה מלחזת בו, ובתגלותו למטה מלחזה, אשר ודאי הערתו מנוזל, אם תוספת שם בגלוי, אז הוסיף מחוב. שהם הקליפות המלחזים שם, ואין מחוב גדול מזה. בוא תזכרו את הפסקה הזו. הפסקה הזו מתארת, יש לנו איזשהו פגם בדעת, יש לנו בעיה עם הדעת, מודעות, דעת יש לה הרבה מאוד היבטים. יש מצבים שהדעת מתגלה, כמו מנסה להתקן, או מנסה להתקן בצורה לא נכונה, ועד התוצאה היא שעושים דעת עושה מחוב. כמו אותה דעת, שאמורה להיות חלק מתק מתהליך התיקון, יכולה לפעמים להתגלות בצורה שהיא רק היא מגבירה את האחיזה של הקליפות. ואז שים לב למשפט החזק כאן, ואין מחוב גדול ממחוב זה. כלומר, המחוב של הגעת דעת זה אחד המחוב הכי קשה שיכול להיות. אז אני עכשיו, אנחנו נקרא לו לפי הסדר, אני נקפוץ את דרוש ב', נקרא דרוש ב' לאט, ואחרי זה נדבר. בעניין תוקף, הגדלת זעיר אנפין ביציאת מצרים. בתחילה נקדים הקדמה אחת בעניין סדר הגדלת זעיר אנפין. דק כשנולד זעיר אנפין, אז זמן קטנותו עד היותו גדול בין ג' לשנים. והזמן הקטנות הזה ודאי שיש לו גם כן מוכין לקטנות כנ"ל. והמוחין האלו לזמן הקדמות הם מבחינת הלבושים והכלים של נהי דאמא. ובתוכם מתלבשים גם הלבושים של נהי דאמא. וכל אלו נכנסים בתוך זה רמפין בסוד מוחין לקדמות, עד היותו גדול מבין י"ג שני למעלה. ובמה מבחינת הלבושים הנזכרים בנהי דאמא, לזמן הקדמות, הם שמות של אלוקים. קנאי הבינה נקראת אלוקים, כאן הודעה. מבחינת האחוריים של נהי דאמא, שהם הלבושים או תחיצונים של נהי דאמא. הם מבחינת המוחין לקדמות. ולפי שנהי דאמא באים מלבושים בתוך נהי דאמא, ואינם מתגלים בזעיר אנפין אלא על ידי הבינה. לכן גם הלבושים של נהי דאמא הם נקראים מוחין לאלוקים, על שם אימא והבן זה. בעולם בגדות בזעיר אנפין, אז הלבושים של נהי דאמא הם יותר פנימיים, מבחינת שמות של כנ"ל, כי מוח הדעת בלבד שהוא יסוד דאמא יש עשרה דמים ועשר שמות. שיהיה בסוד האחוריים שלהם, ודרך זה גם הנצח ועוד יהיו תכונת יעילים. ואני מדלג שורה. ואחר כך בא זמן גדלות, וזה למפין בובט וג' שנים, ונכנסים ממש מבחינת מוחים פנימיים דהוויות. השם השלישי שמגע זה השם הוויה. תוך הלבושים בני דין, מבחינת שמות אהיה, וכדרך זה מוחים פנימיים דהוויות, תוך הלבושים בני די אבא, ואולי מבחינת סלם, ואז הוא מקבל את הצליק של הצלם, כבר אצלנו. ואחר כך בזן שנים אחרים נכנסים עוד בזן מקיפים למוחים דגדות, והם בית אותיות למד מהם, ואז הוא מקבל את כל הצלם. בגיל 20 הוא מגיע לצלם שלם. והוא בן 20 שנה גמורים, ויכול לסב ליתן נכסי אביו. הוא אומר כאן דבר כזה. הוא מדבר על התהליך, שדיברנו עליו כמה פעמים. הוא מדבר על זה שתהליך ההתפתחות מתחיל מלקבל את הני, את החלקים התחתונים של אבא ואמא, ני די אבא וני די אמא, אבל כאן יש לו כאן חידוש, משהו חדש שהוא מספר לנו, שלא ראינו בשאר הכוונות, וזה שיש שלוש שמות, שזה כמו זה רמפין מקבל את, את הערות שלו, את השפע מההורים, את האנרגיה ההורית שהוא מקבל אותו, הוא מקבל אותה לא רק דרך האחוריים של אבא ואמא, הוא גם מקבל אותה דרך שמות, ויש שלוש שמות, יש מעבר בין שלוש שמות. בהתחלה הוא מקבל שם אלוקים, אחרי זה הוא מקבל שם אהיה, ובסוף הוא מקבל שם הוויה, י' כו'. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? אז בואו ככה, אני קצת אעשה איזשהו תמונה כללית של, של התהליך הזה, וננסה להבין מה, המשמעות של המעבר הזה בין השמות, למה המעבר הזה בין השמות הוא מעבר מאוד משמעותי. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים שההערות, זה רמפין יש לו תהליך התפתחות מאוד רגיש. בכלל, כאילו תהליך התפתחות הוא תהליך רגיש. יש סדר ירידת האורות, שזה הדבר הכי חשוב. סדר ירידת האורות זה אומר שתהליך התפתחות צריך להיות מדורג. אם יש פרח, נמשוך אותו מהר, הוא לא יצמח יותר מהר, מקסימום יותר יש. תהליך התפתחות צריך להיות מדורג. יש קודם כל צריכים להגיע חיצוניות כלים של ני די אמא שבתוכם נלבשים חיצוניות כלים של ני די אבא, אחרי זה מגיעים כלים יותר פנימיים של ני די אמא שבתוכם כלים יותר פנימיים של ני די אבא, ואחרי זה הכלים כלים אמצעיים ואחרי זה כלים פנימיים. יש תהליך מאוד מאוד מדורג של התפתחות, והסיבה שהתהליך הזה מדורג של התפתחות זה בגלל שהנפש יש לה בכל שלב צרכים אחרים. בכל שלב יש צרכים, יש בהתחלה צרכים של נפש, ואחרי זה צרכים של רוח, ורק אחרי זה צרכים של נשמה. הנפש מתפתחת בצורה מדורגת ממקום קטן הישרדותי, מצומצם, נקודתי, שבו כמעט, 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 ואין לנפש היא עסוקה, כאילו, היא מרוכזת בצרכים הכי חיסודיים שלה, ועד למקום של התפתחות הגבוהה של המוחין, יש שלבים מאוד מדורגים. ואם השלב, זה כמה פעמים דיברנו על זה, שאם יש שלב, אם יש דילוג על שלב מסוים, ויש כאילו צרכים בסיסים שלא מולו, אז אחרי זה הצרכים הגבוהים, הם, במקום שהם יהיו באמת התפתחות וגדילה של הנפש, הם הופכים להיות לפעמים מפלט, ונוצר בהם משהו מאוד מזויף. זאת אומרת, הצורך הכי הכי בסיסי של הנפש זה הצורך ההישרדותי שלה. הצורך ההישרדותי, קודם כל הישרדות הפיזית. מה זה הישרדות פיזית? הישרדות הפיזית זה שתינוק נולד, קודם כל צריך קודם כל שיהיה לו מה לאכול. זה הדאגה הראשונה שלה. הדאגה השנייה שלה זה שלא אוכלו אותה. זאת אומרת, הוא צריך להיות קיים. נכון, הוא הרי חסר ישע, הוא לא יכול להגן על עצמו, הוא לא יכול שום, הוא חשוף לחלוטין. אין לו שום יכולת להגן על עצמו, הוא לא יכול להתלבש לבד, הוא לא יכול להגן על עצמו מבחינת טמפרטורה ולא לגן הסביבה, לא יכול להגן על עצמו מול זרים, עם יש איזה קטע יוטיוב, עם איזה חתול שמגיע לזה, תינוק מרימה אותו, שזה היום ונורא, כלומר, בנה בוגר, מגיע חתול, אז הוא עושה לקישתה, אבל תינוק אתה, מגיע חתול, מה הוא עושה? אין לו מה לעשות. אז קודם כל שיהיה לי מה לאכול ושלא יאכלו. אחרי זה, כאילו, זה ההישרדות הפיזית הכי בסיסית, ואחרי זה ההישרדות החברתית, ההסתדרות החברתית, זה אומר שעדר לא ינטוש אותי, אני עלי חלק מעדר, עדר יכול לנטוש אותי, נכון? מה הייתה החוויה של שפינוזה שרבני אמסטרדם גזרו עליו חרב? כאילו, זה חוויה טראומטית, שעדר נוטש אותך, שיום אחד מוצאים אותך מהאוילים, מהציבור, מוצאים עליך איזה... מוצאים עליך פשקבים, אתה לא רוצה שעדר ינטוש אותך, זה מאוד 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 קשה. כל אדם יש לו איזשהו כאילו, יש לו אנ... לכל אחד יש אנש. נכון? לכל איש השם, לכל איש יש אנש. כל אחד צריך איזשהו... אנשי שלומנו, איזושהי קבוצת יחוס. מגזר, חילוני, מגזר דתי, דתי-לאומי, חרדי, כזה. כל אחד צריך איזשהו כאילו קבוצה שהוא בא כמו ש... שבתוכו הוא מרגיש אנחנו, שהוא יכול להגיד אנחנו מגוף ראשון. גוף ראשון רבים. הוא צריך איזושהי קבוצה כזאת. והוא רוצה שיתר המנטור שלו, גם יש לו צורך נוסף, זה גם יצירת המשכיות, כלומר הוא מרגיש כאילו שיש כאן איזשהו זהות שהוא בנה, והוא רוצה שזאת אותו תימשך, ושזה צריך לפרוט ולרבות, וכאילו לראות כשאדם כאילו חווה חוודה שאין המשכיות, זו חוודה שפעלה לשודד מערכות שלמות, אדם יכול להרוס את העולם בגלל פחד מחוסר המשכיות. אין ערך, היינו ערך, אין ערך שמיני. אני אקרא את הסיפור שלו. הוא יצר דת חדשה בגלל פחד המשכיות. הנרי השמיני היה מלך אנגליה במאה השישית, תחילת המאה השישית. 1500. 1500... 16, סליחה. 16, טעות. ואז עוד לא הייתה שושלת מלכותית באנגליה. ותחילת המאה ה-16, לא זוכר אותה נפטר 1540, משהו כזה.
מת.
מת, לא מבוגר מדי, מת בגיל 57, 8, 9. והוא, הייתה לו מלכה שהוא נסע כאיזשהו חלק מהסכם המדיני, ואותה מלכה לא הצליחה להביא לו בן זכר. אז לא הצליחה, שמבחינתו זה היה פחד מוות, שלא לו בן זכר, לא יורש למלך. אז מה עושה מלך שאינו בן זכר? אז יש לו פילגשים. אז היה לו את הפילגשים של בית בולין, ואתה איזה אחת שכאילו, זה גם איזשהו סכם כזה שבית בולין נתנו לו פילגש, כי אם אתה רוצה לקבל עוצמה מדינית, והוא בא אליי, והיה עם הפלגש והביא ממנה בן זכר, והכל היה בסדר, אבל אז היה יום ונורא, הוא התאהב באחותה הצעירה, ולא יודע מה לעשות, ואחותה הצעירה אמרה, אני מוכנה, בתנאי שתעיף את אחותי הגדולה, ובתנאי שלא תהיה נשוי למלכה, והוא נשוי למלכה, ויש לו פלגשים, שלא תהיה נשוי למלכה, אז הוא, טוב, אחרי שהוא רוצה להתגרש, אבל לפי החוק, הוא עריק אותו, והוא לא יכול לגרש את ה...
ככה
לא. הוציאו את הליטריה? מה? לא, זה היה קצת עכשיו, איך הוא יגרש את המלכה? הוא לא יכול לגרש את המלכה, אבל רק המוות, את אשר...
הוא גם ראש הכנסייה.
הוא ראש הכנסייה, עכשיו, את אשר חיבר אלוהים לא הפריד האדם. נכון, מה אומרים בסרמוני, בטקס? את אשר חיבר אלוהים לא הפריד האדם, אז מה הוא יעשה? אז הוא הולך והושיב איזו קבוצה של שופטים וחשמונים שפסקו שההוראות של הפופ, שההוראות של האפיפיור לא חלות עליו, הוא התנתק מהאפיפיור והקים את הכנסייה האנגליקנית. הקים כאילו כנסייה חדשה שבעצם בתוכה אפשר לגרש את האישה, ואז הוא גרש את האישה, הערף, לא, אותה הוא לא הערף, הוא הערף את הפילגש הראשונה, את האחות הגדולה הוא הערף.
ואת היועץ הראשי.
ואת היועצים, עוד כמה, הערף כמה וזה, ואז הוא נשאר עם עם השנייה שלא הביאה לו בן, היא הביאה לו בנות, כי זה היה בלגן, ואז בסוף הבת שלה, לא, היה איזה בן ש... לא זוכר, בסוף היה לו איזה בן את אחת הפלגשים שכן נראה אותו, אבל בסוף דווקא הזאת שהאריך ימים על נומחתו, זה הייתה הבת הראשונה מה... אחת הבנות הראשונות, שהיא ניתה מלכה ומלכה איזה 45 שנה, איזה אליזבת הראשונה. עכשיו, אז אפשר ליצור דת חדשה. ואפשר להרוס הרבה מאוד ראשים בגלל פחד מחוסר המשכות. ושזה, החרדות שהניעו אותו זה הפחד שלא יהיה לו בן ולא יהיה מי שיחזיק חזק את הממלכה, וזה היה גם פחד פוליטי שכאילו, שהממלכה כאילו לא תשרוד. אז זה ה... אז הנרי השמיני כאילו מראה לנו כל כמה רחוק אפשר להגיע בגלל החרדות. אבל אין ספק שמה קורה? בסופו של דבר שהילד הזה גדל, אז הצרכים הבסיסיים של הנפש צריכים הישרדותיים, זה הדבר שצריך לזכור. עכשיו זה משהו מאוד מאוד עמוק. ברגע שקולטים שיש שכבה יסודית של הנפש, שכבה שורדת, ברגע שקולטים את זה, פתאום יש אלף ואחת תופעות שאתם מסתכלים מסביב ומתחילים להבין. אתם רואים את האנשים השורדים, את האנשים שכאילו זה, איפה זה מניע אותם, איפה זה, אפשר לראות את זה, זה כמעט תמיד מניע במצבי קצה. במצבי קצה כמעט תמיד אתה רואה את השורדים, אתה רואה את ה... אתה יכול לראות את זה כל הזמן, במצבי קצה, בזמנים של לחץ, אני באמת רואה את זה במילואים, כשאתה נמצא בשזפו, כשאתה נמצא בצאלים, ואתה נמצא באיזשהו תרגיל, יש תרגיל שלם, תרגיל כלום מאוד מאוד ארוך, וכפק וזה וזה, בסוף התרגיל נגמר, יש לך איזשהו כאילו משהו, מגיע ארוחת ערב, ושש בערב, וכולם מתים מרעב, עכשיו, אתה רואה אנשים מאוד מנומסים, שבדרך כלל, כאילו, שבאים ומסיים את הקונטיינרים באמצע השטח, ואתה רואה אנשים שבדרך כלל באים כתוקנה מאוד מאוד מנומסים. ויש המון חיילים וכמה קונטיינרים, ולא ברור שהם מספיק לכולם, ואת היסוד, את החיה הזאת שפתאום לא בטוחה שישאר לה פסטה. היא באמת לא בטוחה שישאר לה פסטה, והיא שואלת עצמה מה יקרה, אני באמצע המדבר, ואין כאן עכשיו, אין כאן איזה...
אין איזה שקל.
אין גזה, ויש את הסלט המגעיל הזה שחתכו אותו ככה עם הזה, ואת הפסטה ואת המנה העיקרית, שזה הסוליות האלה שפעם מישהו תכנן שמיושניצל צמחי. ואתה רואה את ה... כאילו, את הקפיצה הזאת, את הזה, ואת האלה שמאמיסים, ולוקחים לחברים, וכאילו, זה מין יסוד שכזה שהוא תמיד יצא מתחת לפני השטח, בזמנים של לחץ הוא מתפרץ. לא משנה כמה אדם תרובת, היסוד השורד, היסוד הזה שכאילו דואג לעצמו. אלה ששומעים על משהו, שומעים על איזה עורכים, כאילו, מפוצצים את ה... מרוקנים את הסופר משישיות, כי אולי שמעו שיש איזה הרעלת מים, אולי שזה משהו. היסוד השורד הוא יסוד כמו חזק שנמצא אצל כולם. עכשיו, יש אנשים, עכשיו, גם בתוך זה אתה רואה את המפקדים האמיתיים, כאילו, שמסוגל לעמוד בצד, ולפחות שכל כל החיים שלהם יוכלו, ורק אחרי זה הם יחלצו. רק אחרי זה נבוא, כלומר הם מחכים כאילו בצד, מסוגלים כאילו להמתין, וגם לא שלם לא נורא. אז הם יוכלו מנת קרב.
יש את
ההסתה,
יש את השאלה
שלנו היום. כן, יסוד יסודתי, הוא יסוד עמוק שנמצא בנפש. הוא יסוד עמוק שנמצא בנפש. זאת אומרת, עכשיו גם השכל, בעצם מה השכל עושה כשהילד מתפתח? הילד הוא גם, השכל הופך להיות שכל בשירות ההישרדות. זאת אומרת, השכל הוא מפיק לקחים מן העבר, מתכנן את העתיד בשביל להגן על ההווה. שהוא מפיק לקחים, מתכנן את העתיד בשביל להגן על ההווה. כל הזמן הוא דואג איך לשרוד, איך להיות... והישרדות הזאת היא דלק מניע מאוד מאוד חזק. עכשיו, מה הופך את האדם ליותר שורד ולפחות בעל ביטחון עצמי? מה מגדיל את הסיכוי מה מגדיל את הסיכוי שהאדם יהיה יותר מונע מתפוסים של הישרדות, תפוסים כאילו נואשים? עושים כוחנים בדרך כלל, ופחות לפעול מתוך חירות, מתוך כאילו אהבה וכאילו בשלווה וכאילו במקום יותר שפוי, אז זה הביטחון שלו. ככל שהצרכים הבסיסיים האלה סופקו, ככל שניתן לו יותר ויותר ביטחון בשלבים המוקדמים של היהדות, אז ככה הסיכוי ש... יש לו יותר סיכוי לא להיות איש שורד, לפעול מתוך חירות. עכשיו מה שקורה, עכשיו דיברנו על זה כמה פעמים, שבעצם שבע שנים הראשונות, עד גיל חינוך, אלה השלבים שבהם בעצם הילד בעיקר צריך לקבל, משהו צריך רק לקבל, בעיקר הוא צריך לקבל, מאמא הוא צריך לקבל חום ואהבה, מאבא הוא צריך לקבל אישור ללא תנאי, כמובן יחד עם גבולות, אבל אלה היסודות שהוא צריך לקבל, ואם הוא מקבל אותם, אם הוא מקבל חום, הוא מקבל כאילו באישור ואהבה ללא תנאי, אז בשלבים הקריטיים של התפתחות של עד גיל 6-7, שזה השלבים כאילו הראשונים, אז יש לו, אז בעצם הוא, כביכול הוא הסדיר, הוא ארגן כבר את הביטחון, את השייכות לחיים, הוא ארגן כבר את המקום שלו, והוא מרגיש יציב, והוא מרגיש בטוח בחיים, הוא לא מרגיש שהוא צריך כאילו להיאבק על המקום שלו, הוא לא מרגיש שהוא צריך להיאבק מחלה של עצם הקיום. ואחרי זה גילי, עד גיל 13, כאילו זה השלבים, גיל 13 מתחיל הגדלות א', ועד גיל 13 שזה גדלות א', אחרי זה מ-13 עד 20 זה גדלות ב', אלה שכאילו, זה תלכי התבגרות מאוחרים יותר, של השלמה, של הגדרה עצמית, אבל בסופו של דבר כל תהליך התבגרות אמור כאילו להבטיח את ההישרדות, אמור להגיע למצב שאדם יש לו כלים, יש לו יציבות, הוא בטוח בעצמו, הוא בטוח, יש לו, הוא מסוגל לאהוב את עצמו, הוא מסוגל לחוש תחושת ערך עצמית. עכשיו, אם הוא נבנה בצורה נכונה, אם הוא באמת קיבל את האורות הללו, קיבל את עיני דאבא ועיני דאמא, גם את החיצוניות כלים, אמצעות כלים, פנימיות כלים, וחיצוניות אמצעות ופנימיות, אז מה יש לנו? אז אדם הבוגר הזה יש לו שלווה, יש לו שקט, יש לו כאילו ביטחון מלא בעצמו, ואז הוא יכול ליצור מערכות יחסים, להתקשר, להעיז, לפעול, ליצור בעולם, הוא יכול לתת שפע, הוא יכול, הדעת שלו מתוקנת, הוא לא כל הזמן צריך לגנוב, הוא לא כל הזמן צריך לקחת בכוח, הוא לא כל הזמן צריך להיאבק על זה. עכשיו מה קורה? אם הצרכים הבסיסים האלה לא עומדים, אז הוא לא התגבר על המקום הישרדותי, הוא לא עבר אותה, אז הוא נשאר אדם שורד, הוא נשאר מישהו שנמצא באדם במאבק, נמצא כל הזמן במאבק. והזכרת מקודם את הנושא של השואה, זה הדבר מפורסמת של השואה, יש את השיר המפורסם של אלתרמן, אמא, האם מותר כבר לבכות? נכון, שם את זה בפייסבוק. אמא, האם מותר כבר לבכות? עכשיו, מה מתאר השיר הזה? ילדים שעברו בגיל מאוד 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 צעיר, בגלל הסיטואציה הנוראית והבלתי אפשרית, הגיעו למצב שהם כבר, שאין להם שום יכולת כאילו לבכות, לחוש נזקקות, לקבל איזה, הם צריכים להיות מבוגרים, הם כבר מדלגים על השלב הזה שבו הם מקבלים. ואז למעשה, הילד כלפי חוץ נראה מאוד 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 בוגר, בוגר לגילו, אחראי, כאילו, עם סמכות, עם אחד שיכול לקחת, אחד שיכול ללכת להיות פרטיזן ולהילחם בעצמו וזה וזה. אבל בפנים יש שם איזשהו פער עצום שלא מולה. והתוצאה היא שהבגרות שלו היא בגרות חיצונית, כלפי חוץ הוא מאוד 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 משדר כוח, בפנים הוא עלה נידף. הוא יכול להיות פוסט-טראומט, הוא יכול להיות אחד שנבל, כאילו, מצרכות, וכאילו, נבל, קם בלילה מסיוטים, וכאילו, ויש לו כאילו...
כל הלילה,
ויש לו כאילו מקום הישרדותי מאוד 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 לא פתור ומאוד מאוד קשה. בגלל בדיוק המקום הזה, שבעצם יש כאן איזשהו חוסר של... שליטה שבעצם מבטאת איזשהו אובר שליטה, כאילו פרי קונטרול, שמבטא דווקא כאילו חסך מאוד מאוד עמוק. כלומר, רק עם הצרכים הבסיסיים, רק עם בנם, אם הזנופני קיבל את כל השפע מנהדי אבא ונהדי אמא, רק אז יש לו כלים לקבל אור, יש לו כלים לקבל שפע, ואז ממנה יש לו זרימה רגשית תקינה, והוא יכול להגיע בכלל למצב של חירות. יכול להגיע לחירות, לפעול לפי העניין הפנימי שלו, לפי, כי יש לו שורש. יש לו שורש חזק מאוד, והשורש החזק מאוד הזה מאפשר לו לפעול. עכשיו, בפועל, רוב רובם של האנשים לא קיבלו את מה שהם צריכים לקבל. זאת אומרת, רובנו הגדול, להאשים את ההורים זה לא יעזור, אבל רובנו הגדול גדלנו במצב שבו כל אחד מסיבותיו הוא, יש לו, יהיה לו חסרים כאלו ואחרים. עכשיו, מה התוצאה היא? התוצאה היא שנוצר חסר, שבעצם חסר, אני קורא חסר מנהל. מה זה חסר מנהל? כלומר, איזשהו חסר, חסך שנמצא. והחסך הזה מתחיל לנהל את הבן אדם בצורה לא מודעת. מתחיל לנהל אותו. והוא מתרגם את עצמו בצורות מאוד מתוחכמות. כלומר, הוא משנה מצבי צבירה. חסר לי X, אבל אני רוצה Y. זה בעיקר... נוצר איזשהו רגש שלילי תקוע. עכשיו, הרבה פעמים כאשר אדם לא קיבל משהו, יש לו איזשהו משפט בתוך הראש, משפט לא מילולי, משפט רגשי, שהוא מרגיש, מגיע לי ולא קיבלתי. הוא כאילו אומר להורים שלו, בלי להגיד להם את זה, היה בינינו איזשהו חוזה. אתם הייתם צריכים לתת לי משהו, ולא נתתם. יש משהו שמגיע לי ולא קיבלתי. זה קורה לפעמים במערכות יחסים, של מגיע לי ולא קיבלתי. זאת אומרת, יש... תיקון שהרשש תיקן למי שרוצה להתחתן עם אישה אלמנה. זה מאוד מעניין.
הוא רוצה להתחתן
עם אישה? מי שרוצה להתחתן עם אלמנה, ועכשיו, לפני שמתחתן איתו, אז יש תיקון מיוחד, תיקון של מקובלים של הרשש. עכשיו, שאלתי פעם את האדמו"ר מקומן, למה התיקון הזה? אז הוא אמר לי, זה מאוד פשוט. הוא אמר לי, אישה גרושה, ברוב המקרים, היא מערכת יחסים עלתה סרטון, וכאילו שני הצדדים קיבלו החלטה. נכון? הרי אי אפשר לגרש אף אחד בעל כוחו. נצא עם גבלו החלטה וזה, ונפרדו, וכאילו, והיא סגרה, כלומר, יכול להיות שיש כאילו...
הסיפור סגור,
כאילו, יכול להיות שיש אחרי זה תסכולים, ופה ושם וזה וזה, אבל כאילו, שניהם קיבלו החלטה. והאמנה זה מישהי שנמצאת בתוך מערכת יחסים, ולפעמים זה יכול להיות מישהו שמת במלחמה, ופתאום בזה רגע אחד נקטע, והיא מרגישה שהיא לא קיבלה ממנו את מה שאתה צריך לקבל ממנו, היא כועסת, היא כאילו, היא קשורה לה באיזושהי צורה, ויש לי סימביוזה.
שהבעל הבא יהיה גמור.
עכשיו, זה יכול להיות אלף חדרים, אבל היא לא פנויה רגשית, כאילו, להיות בתוך מקום שבו יש בה גוף של כאב, איזשהו מטען כזה של כאב שנמצא מתוך המשפט הזה שלא קיבלתי. יש משהו שהיא צריכה לקבל ולא... הפרת את החוזה. כלומר, יש כאן איזשהו משפט מאוד קשה שנמצא, וצריך כאילו בצורה לפעמים נשמתית לשחרר אותה כאילו מהמקום הזה. זה חלק מהתיקון הזה. ומה זה... ומה התוצאה? בדרך כלל, המנגנון הזה של החוסר המנהל הוא מנגנון לא שקור, לא מנגנון מודע, הוא מנגנון עיוור. אבל הביטוי שלו מאוד פשוט, הביטוי שלו שאדם חי בתושחש, בתחושה שיהיה איזה משהו, המשהו הזה כל הזמן משתנה, יש לו תחושה שיש איזה משהו שאם הוא ישיג אותו, אז הדבר הזה כאילו יגרום לו להרגיש טוב. המשהו הזה יכול להיות אובייקט, יכול להיות שפתאום עכשיו, לא יודע מה, הוא רואה איזה פרסומת למאזדה 6, הוא פתאום באטרף זה מתעורר בו, כאילו שהוא חייב את הדבר הזה. היה לי פעם איזה שכן, שהוא היה בנאדם שהיה כאילו... הוא היה לפעמים יכול לראות פרסומת של מכונית, וזה הורג אותו. זה הורג אותו אם הוא לא קונה את זה. והוא היה הולך, והוא היה מוכר את האוטו הקודם, שגם הוא היה חדש, ולוקח הלוואות, ומכניס כל המשפחה לברוכים כלכליים. הוא היה חייב את הדבר הזה. חייב. כאילו, זה היה פשוט הורג אותו. הוא לא מסוגל... זה היה הקטע שלו. כאילו, היה רואה מה... עכשיו, ואני פעם דיברת אותו, וזה היה מרתק. הוא היה רואה פרסומות עם האוטו, עם נהגת יפה או עם איש עסקים וזה וזה, והוא היה מרגיש כאילו שבאמת שכאילו את החירות הזאת של לנסוע מהר ולהיות באיזה, לעבוד עם מגדל עסקים שכולו בזכוכיות ואשתו תהפוך לבדוקה וכל הדברים האלה יקרו אם הוא יהיה בתוך המאזדה 6
או משהו. כמו הימורים.
מה?
זה כמו הימורים.
לא, הוא באמת הרגיש שכאילו יש איזו סיטואציה שהרכב מסמך סיטואציה של עושר, של כאילו של מצליחנות, של... מה? לא, לא, לא עניין אותו שפוני הנאס, לא עניין אותו שירות. זה מה שמעניין אותו, זה לא הקטע של פוזה בכלל. לא, מה שריתק זה לא פוזה, יש אנשים שרוצים את זה בשביל פוזה. אני כאילו אצל השכנים של סבתא שלי בדירת הכרמל, שם זה כולם שפוני הנאס. כאילו שם יש מלא מלא אנשים שאוכלים, מרוויחים מינימום, והם נוסעים רכבי מנהלים. כי שם כאילו זה ידוע, אבל תראה, כאילו אם יש אוטו מנהלים, קנית אותו ב-800 תשלומים, למשכנת את הדירה ואת אשתך ואת הילדים, זה בסדר, כאילו אתה תקנה אותו. זה כמו הקטע של החתונות ובר מצוות. אם יש לי מורה בנווה יעקב, על ההיסטור. כאילו, אמהות, אמהות של תלמידים שהם, העבודה שלהם זה ספונג'ה. אבל לבר מצווה הילד, הם יקנו לו את גורמט שהוא ככה מסתובב ונופל לו צבא מהמשקע של הגורמט, וילכו לאולמי בונבון, הכי בונבון שיש, הכי כאילו עם רצפת שיש וזה, ויוצאים לכולם את העיניים. אבל זה שפוני הנס. אבל יש אנשים שזה לא שפוני הנס, הם, לא, הם לא רוצים להוציא את הנס לאף אחד. הם צריכים את התחושה, הוא באמת מאמין שכאילו כל מה שקורה פרסומת יקרה, כלומר העושר הזה, ושיהיה איזה מגדל מלא זכוכיות ועוד ורכב חרישי ומוזיקה קלאסית ברקע ואישה יפה ליד הנהג, כל הדברים האלה יקרו וכאילו הוא יהיה במקום מאושר.
למרות שהתברכה והיו גלן,
זה לא קרה. זה כאילו זה.
עכשיו מה?
אבל כשאתה מסתכל על זה בחוץ, מה אתה רואה? אתה רואה כאילו, אתה רואה חסר מניע. אתה רואה כאן איזשהו משהו כזה שבעצם הוא יוצא...
לא, אני לא רואה לאן זה
עוד. מה?
לאן זה עוד, אני חושב, תורה כזאת, שכל אחד יש דעות של חיכות שמינים אותו, שהוא חסר כזה ש...
זה לא צריך לדעת, זה כאילו להביא גם בשם משהו כזה. עכשיו, כאילו, יש, נכון, כאילו חסך, חסך מניע, חסך של מניע ונמצא בתוך הדבר הזה. עכשיו... וזה יכול להיות, זה יכול להיות תשוקה לאובייקט, זה יכול להיות תשוקה לסטטוס, תשוקה לזה שאני, זה יכול להיות התאהבות, כאילו, חסרת פרופורציות, אובססיבית, שכאילו, אם אני, אם היא רק תהיה לי אותה אחת, האחת והיחידה הזו, אני אהיה מאושר באדם ובלעדי אני לא אחיה. כלומר, זה התאפסות למשהו שבעצם השלכה של כל המאוויים וכל הצרכים וכל החסרים על איזשהו אובייקט, אובייקט הזה יכול להיות מערכת יחסים, יכול להיות... עכשיו, למה לשפוט כל דבר? זה זה! זה מה שזה.
אתה משכיח את יאבך, אתה חושב שאיזשהו יאב, שהוא לא יכול לתת
משהו. שיהיה משהו.
יש לי קרוב משפחה הזאת של אמא, שאחרי שהוא ברח מהשואה, עלה בחיזל ונלחם ושרד בניסי ניסים, ברח לאוסטרליה, שזה המקום הכי רחוק שיכול להיות, הגיע לשם בלי שקל, והוא היום מיליונר ברמות אחרות, והוא לא איזה פזרן. וזה גם מורגש, שזה... אחרי החסר הנורא שהיה לו בהסתרדות והמלחמה הזאת, אז הוא צובר ממון ושומר עליו.
כי זה משהו שנותן סוג של, סוג של ביטחון. עכשיו מה קורה? לפעמים זה יכול לבוא בתור איזשהו כאילו תשוקה חזקה, אבל לפעמים זה יכול לבוא בתור מה שנקרא איזשהו מטען של כאב. מטען של כאב זה לא בכך משהו רגשי. מטען של כאב זה מין מצב כזה, רגש הוא מטבעו זורם, הוא משהו שאפשר לתת, לקבל. אבל שליליות, כלומר, המשפט הזה שמגיע לי משהו ולא קיבלתי, שזה הופך לפעמים למין איזשהו בור של כאב שיכול להתפרץ בכל מיני דברים. כאילו, רגעים של דיכאון עמוק שיכול להתפשט בעיניו במשך כמה ימים. לפעמים שנאה, לפעמים רגשות שליליים מאוד מאוד חזקים, לפעמים ציניות. עודף מודעות, שכל הזמן חושפת את השקרים בכל ה... יש אחד אצלנו בעבודה, נועה ידלין, היא סגנית עורך של סוף שבוע, אז היא כתבה ספר שזכה בפרס הפרי, בעלת הבת. זה ספר, סיפור על רומן על איזה משפחה של שמאלנים תכונים מרחביה, שהאימא, שהיא ראש, אימא מלכלית של איזשהו מרכז שלום גדול, מרכז גדול למען השלום, פתאום מגלים שהיא גנבה 3.4 מיליון שקל, וכל משפחה נכנסת לסבוכת. המחנה השלום, לא יודע מה עשות איתה, הילדים סובכים, ו... עכשיו, כשהתחלתי לקרוא את הספר הזה, והבנתי לגמרי למה הוא זכה בפרס ספיר, כי זה ספר, קודם כל יש שם ביקורת עצמית ואירוניה עצמית שאין אצל דתיים. דתיים לא יכולים לצחוק על עצמם כמו שזה. אבל, זה לא סתם ביקורת עצמית והומור טוב. זה הלך נפש שאתה כל כך מודע לכל ניואנס הכי קטן של זיוף, ולכל שקר, ולכל כאילו... ולכל עיגול, לא רק עיגול פנות, ולכל איזשהו כאילו פוזה, ורבע פוזה, ומשהו, וקריצה, ויש שם שכבות של מודעות על מודעות על מודעות על מודעות על מודעות, וכולם כל הזמן משחקים משחקים כפולים, וכולם יודעים כאילו מה הוא אמר ומה הוא התכוון ומה הוא לא התכוון ומה הוא אמר ומה הוא רוצה להגיד. אנשים חיים סימולטנית בכל כך הרבה מישורים, והם כל כך כולם מתוחכמים וכולם דוקטורים וכולם עברו וכולם היו בכל העולם והיו בברלין ובלונדון וטיילו פה וטיילו שם, וכולם יש להם מלא כסף וכולם כאילו ראו הכל וידעו הכל ויודעים הכל. עכשיו נוצר מצב שמרוב אובר מודעות אף אחד לא נותן אמון בכלום, גם לא בעצמו. אבל אתה אף לא מרגיש, כשאתה מרגיש זה כאילו זה, הקטע הזה, זה לדבר על זה. יש שם איזה משפט כזה שמספרת על, על הבן שהוא עוד יותר שנה לדבר על זה ועוד יותר שנה ביטוי כזה שכאילו אפילו לדבר על זה כבר משהו שהוא כבר לא, כי גם כשאנחנו מדברים על זה אנחנו בעצם לא מדברים על זה. עכשיו זה גם מקום של גוש כאב, זה מקום שבעצם התוצאה הנפשית היא תוצאה של בעצם חוסר יכולת לתת אמון ופשוט לחיות, לתת אמון לחיות, לחייך, לזרום קדימה, כי כל הזמן יש איזושהי תחושה שכאילו יש כאן איזה זיוף, משהו כאן לא אמיתי.
לכל יש פרשנות.
לכל דבר יש פרשנות, כל דבר זה בעצם, יש איזה תמיד קריצה, על כל משפט יש קריצה. עכשיו האירוניה הזאת שהיא אינסופית, שהיא מכסת כל תחומי החיים, הצינות שמגיעה לכל חרך וסדק, יוצרת מצב שהנפש פשוט תקועה. אז יש לזה המון צורות. אמרתי, אצל אנשים זה יכול להיות התמכרות, זה יכול להיות אובססיה, זה יכול להיות כאילו צורך כאילו חזק, אובססיה במערכות יחסים, יכול להיות צורך חזק מאוד בנכסים, חומרים כאלו ואחרים, או במשהו שיקרה, או באיזה טיול שאני אלך, אם אני עכשיו אהיה חצי שנה מאוד, ובזה זה מה שייצור לי את ה... שם אני אמצא את עצמי, כאילו התאפסות בפתרונות כאלו ואחרים, וזה יכול להיות מצב שפשוט התפרציות רגשיות מאוד מאוד קשות.
מה זה קשור
להתפרציות? מה? אני אומר, זה הכל בעצם תוצאה של איזשהו כאילו מקום שלילי שנמצא בתוכנו, שהמשפט הפנימי זה לא קיבלת את מה שהייתי צריך לקבל, יש משהו כאילו מאוד מאוד עמוק שחסר לי, אני מרגיש שאני לא שורד, שלא מובטח לי, שהקיום הבסיסי לא מובטח, שהאהבה לא מובטחת לי, שאני לא אוהב את עצמי כי לא אוהבים אותי, שהמקום שלי בעדר לא מובטח, שהמקום שלי בחברה לא מובטח. ואז אני, וזה מכוסה בהמון המון אמרות, וזה מגיע בסוף, זה מגיע בסוף או להתפרצויות כאילו רגשיות, לא נשלטות, שזה פתאום דיכאון, התקפי בכי, התקפי זעם, התקפים כאלו ואחרים, וזה אפשרות אחת. אפשרות שזה מגיע כאילו לאובססיה, לצרכים במקום מסוים. אפשרות שלישית זה מה שזה מגיע למין מידור כזה של אובר אירוניה ואובר מודעות, שבעצם אני לא נותן אמון בכלום, כי אני, כל דבר עם קריצה, כי בעצם כל דבר זה שקר. הכל שקר, הכל פוזה, הכל משחק בקיאו, לכן בעצם אני לא נותן מקום לשום זה. עכשיו, גם אנשים, עכשיו, לכל אדם יש את המקומות קצה. גם אנשים שאין להם, שהם הגיעו למצבי קצה, לכן גם אמרתי, הישרדות זה לפי משהו שעולה, שנחשף למצבי קצה. למה בגיבושים יצאות מבחורות מנסים כל הזמן, בכלל, כאילו, במסלול שכמעט כל לוחם עובר בצבא, אז יש הרבה מאוד מצבי קצה שמביאים אותך לשם. למה? כי מצבי קצה אלה מקומות שבהם אתה לא היה, במקומות האלה קופצים. אם אתה לא מסוגל לשלוט את עצמך במצבי קצה, אתה נמצא בבעיה. זה היכולת שלך בכלל לגרד את הקצוות הכואבים האלו, זה בדרך כלל זה מצבי קצה. ולכל אחד יש. אפילו אני גביתי את עצמי שבוע שעבר. אני יום חמישי. הייתי צריך ללכת.
כל המועד. יום חמישי האחרון?
לא, זה לא היה בכל המועד, זה היה...
נשמע.
לא, לא, לא. אחרי חג שמח. אחרי חג שמח. יש טופס טיולים, אתם יודעים מה זה טופס טיולים? בצבא זה שאתה גומר טירון, אתה צריך להחתים את זה. יש גם באוניברסיטה טופס טיולים. אחרי שסיימת את זה, אתה צריך לבוא, להחתים... אני כאילו כמה חודשים זרקתי את זה, ואז שיגעו אותי, תחתים את זה, צריך להחתים את השכר לימוד שיש לך חובות, ולהחתים את הספרייה שנתת להם עותק של הדוקטורט בסידי. זה שלב ביס של הדוקטורט. אז אמרתי לעצמי, שווה לי יום מלא עמוס, פגישות והכל, ותכננתי, אני אבוא לשם לקחת את זה, שאני אגיע לשם בערך ב9:45, כמה זמן אני אקח לי לשתי חתימות? לבוא לספרייה, לשים ספר ודיסק, לשים כאילו עותק ודיסק, לקבל חתימה מהמזכירה של הספרייה, וללכת לעצמך ללמוד. רבע שעה, נכון, נגיד, להגיע, ללכת, לחנות בחוץ, להגיע, ללכת, כאילו רבע שעה, תכננתי חצי שעה, ואז אחרי זה תכננתי, כאילו בניתי עוד דוז להמשך. טוב, חשבתי. אני מגיע לספרייה, ואומרי, אני שואל אותם איפה זה, מצביעים לי שם על איזשהו משרד. אני מגיע למשרד, כתוב שם על הדלת, משרד קבלת עבודות ודיסטרציה. כבר התחלתי לחשוב, צריך משרד שלם? בשביל לקבל עבודות, למה צריך משרד שלם? דופק על הדלת, כן, נכנס, אני רואה שם שתי מזכירות. עוד 65, משהו כזה. שלום, אני רוצה להגיש את הזה. אין בעיה אדוני, בוא תשב. מה יש לך? אני צריך להגיש את את העבודה ואת אז באמת את העבודה הזאת עשית לפי כל הכללים? כן, היא בדקה על ידי כל הפרופסורים, נשארו אותה. תוכל להסתכל למחשב, הכל הנה שכאן תדף את הישוב הזה. תוכל עכשיו תומע, רגע, רגע אדוני. פותח את העבודה, יש את המשקפיים ה...
מולטיפוקל?
מולטיפוקל, אז זה ככה עם המולטיפוקל?
המולטיפוקל זה החדשים, זה...
ככה. דקה, שתיים. אמרתי לה, קרטון לא בסדר, גברתי, איזה משהו. אמרתי, לא, לא, אני בודקת שזה, זה צריך להיות זה. זה בצד ימין, אני אומר, כן, זה בצד ימין וזה בצד שמאל. לא, אני בודקת את השם של העבודה, אני רוצה שאני אעזור לגברתי, כאילו... השם של העבודה וזה וזה וזה, לא, לא, זה בסדר, אני מסתדר, טוב, אז זה מעולה. ואז זה כזה הופכת, ויש עוד דף, הראשון זה קרטון, השני זה, ואז היא מסתכלת, וחוזרת לראשון, להשוות שלה, שהקרטון בדף השני, שאני לא מבין מה היא רוצה, אני באמת לא מבין מה היא רוצה, מסתכלת, אמרתי לה, גבירותי, מה, לא, אני צריכה לבדוק, זה צריך להיות זהה לזה. טוב, מסתכל בשעון. עוברת עוד לראות עוד שתי דקות, ואז היא עוברת לתוכן העניינים. ואז היא כזה מסתכלת ככה, ואז היא פותחת, מדפדפת. אמרתי, מה גבירתי רוצה לברר? כתוב כאן שהתקציר מתחיל בעמוד 12, אני רוצה, 11, אני רוצה לבדוק שהוא באמת מתחיל בעמוד 11. אמרתי לה, גבירתי, זה נעשה בוורד, וזו תוכנה אוטומטית, ובדרך כלל כאילו, זה אוטומטי, לא צריך לבדוק כל עמוד. אמרתי, אדוני, אני מבקש ממך, תמתין בסבלנות.
סוציאליסטים.
עמוד, עמוד. קרוב לעם... אני ישבתי בפני שעה וחשבתי שאני הולך למות. עמוד, עמוד. היא פותחת כל דף בעמוד לראות שעמוד 2 זה באמת 2. עמוד 34 זה... אני חושבתי שאני הולך למות. אמרתי, גבירתי, יש לי פגישות, יש לי זה וזה. אדוני, אם אין לך סבלנות תבוא ביום אחר, אתה היום תישאר בסבלנות ואני צריכה לסיים את העבודה שלי. טוב, בסדר גבירתי. עמוד עמוד, חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעה. עכשיו אני מרגיש כאילו לאט לאט. ואז היא מגיעה, מגיעה לאנגלית, ובאנגלית היא מסתכלת, היא אומרת לי, אדוני, אין התאמה. אמרתי לה, מה אין התאמה? אז באמת, בתוך העניינים באנגלית, כנראה הייתה זה טעות, ואיפה שכתוב, בתוך העניינים, נגיד עמוד 16, אז באנגלית זה יוצא 17. לא יודע, יש הקפיצה של איזה עמוד. אז אמרתי, גבירתי, נפלת עוד, אדוני, עבודה כזאת אתה רוצה להגיש לספרייה? אני מבקש ממך, אדוני, תלך. אמרתי לה, גבירתי, זה להדפיס עבודה מחדש, זה עולה 100 שקל, זה כבר... אדוני, זה לא בעיה שלי. אני מבקש ממך, עבודה כזאת לא מגישים לספרייה. עכשיו אני הרגשתי שאני פוצץ, זה טוב. בסדר, הבנתי, הלכתי, שבועות שלי היה במרחק כמעט קילומטר, כאילו בחינון מחוץ לנו, אז אני צריך ללכת בחום בזה, ללכת על הקצה בזה. הולך לאוטו חוזר, מביא את הזה, מחפש, זה כמה קבצים, צריך ליצור PDF מחדש, משנה. עכשיו, אין, באנגלית זה לא אוטומטי, אני צריך לעבור, כאילו, אחד-אחד, להתחיל לשנות עדנית, ליצור PDF, PDF הראשון לא עובד, אחרי זה תוכנה אחרת. קיצור, כבר מתקרב צהריים, קרוב לצהריים, אני סוף סוף יש לי, בסדר, הולך לדפוס, גם צריך לאוניברסיטה, יש התחנות של הדפוס, מדפיס עבודה חדשה, משלם את ה-90 שקל, מגיע לקוני נוטף זהה, שלום, איפה היא? היא הלכה הביתה. אבל היא בדקה, היא ביקשה רק שאני אתקן את הזה, את יכולה לראות שהיא תקנה ו... אדוני, אני צריכה לבדוק את העבודה, אבל היא כבר בדקה את העבודה. אבל סליחה, אדוני, אם אתה רוצה שהיא תחתום לך, אתה רוצה שאני אחתום לך, אני צריכה לבדוק את העבודה. זה התחיל מחדש, עמוד אחרי עמוד. עכשיו, זה היה קצת יותר מזה, לקח רק חצי שעה, אני הרגשתי שאני... ואז היא אומרת, יש לך סידי? כן, בטח שיש לי סידי, מכניסה את הסידי, ואז בסידי
גילתה...
שיש, שלא תוקעת בסידי. אמרתי לה, אבל אין לי צורה במחשב. אדוני, אתה צריך להבין עם הסידי כמו הזה, לא תיקנת בסידי, שאני צריך... באותו רגע הרגשתי שאני ככה קרוב לאמריקאים האלה שנכנסים לקולג'ים עם שסים. הייתי רגע לפני לקחת כיסא, לפשוט לרסק אותה על הראש, לשרוף את המועדון שם, להרוג מישהו, להרוג הרבה. עכשיו, הפתילי שלי, למרות השורשים ממרקש ואפס, הפתילי שלי יחסית כאילו לא הכי קצר בעולם. כאילו, אני לא זוכר הרבה סיטואציות שבהן הגעתי ככה, כאילו, קרוב לקצה.
נפסה היה.
עכשיו, אתה רואה את זה, רשות שם שתיים, ה-IQ המצרפי שלהם, זה בערך האחוזים של גבינת נפוליאון. ועכשיו, הבנתי גם למה, כמה דוקטורטים יש להם בשנה, ממוצע 250-300, זה בערך הממוצע של כמה דוקטורטים שיש להם בשנה. יש שם שתי מזכירות, יושבות שם כאילו, מ-9 עד 4, וכל התפקיד שם זה לקבל עבודה ולחתום, אז צריך להיות משהו. הרי צריך להיות איזושהי סיבה של זה, אז אני צריך לרוץ וזה, והגעתי בדקה 90 ובסוף היא עשתה לי כאילו ג'סטה עילאית שהסכימה כאילו, עכשיו היא בדיסק גם, היא כאילו עברה עמוד עמוד בדיסק. זה ה... אז באז רגשתי שזהו, אני פוצץ, אני פשוט כאילו לא יכול זה.
מה עשית את זה לך לקנית הגלידה?
צאת החוצה. קודם כל נצא לחוצה, ופשוט כאילו ישבתי כזה באיזשהו בצד, ופשוט ראיתי כולי בוער, בוער ממש, כאילו גוש של אש, כאילו אני באמת הולך להרביץ לה. זה לא היה סתם, זה היה ממש קרוב. עכשיו, לראות את זה, כאילו הפתאום הראשון אתה פשוט לראות את זה, ראה שלהשת מעלה נוסע, צריך לצאת לחוצה, אישית המשיך לגלגל את זה על הדיסק, אני פשוט יושב בחוצה, פשוט להתבונן בזה. עכשיו, למה זה משמעותי? אנחנו מבלבלים בין רגשות לבין כאב. רגשות זה מצב מתוקן. רגשות זה מצב שבו כאילו זה משהו שאני נותן ומקבל. זה משהו ש... רגשות הם חלק מתקשורת, הם חלק עם משהו שאני מעביר. אני מעביר אהבה, אני מעביר ביטחון, זה משהו שאפשר לשדר. כאב זה גוש אנרגטי שכאילו לפעמים תקוע בדרך כלל מקלט השמש, בצ'קרה של הגרון, באיזשהו אזור כזה או בלב. זה גוש כאילו אנרגטי מאוד מאוד חזק, שלפעמים אצל אנשים שיש להם ניתוק חזק מאוד מרגשות, הרבה פעמים זה קופץ אצלם מהמקום התודעתי למקום הפיזי. זה היה... אני בתקופה שהיה לי אבנים בקלות, אז לפעמים היה קורה מצב שבתקופות של... זה היה בעיקר לפני התנתקות, כאילו שהיה תקופות הכי הכי לחץ, והכי זה שפשוט לא הייתי... רגשית הייתי, לא הייתי מרגיש רגיל לחלוטין, אבל פתאום היה לי אבנים בקלות. והאבנים כאילו שהן משתחררות מעלה זה. לפעמים זה מדלג על המקום הרגשי. זה ממש גוש אנרגטי שיכול להתבטא פיזית במחלות, בהתפרצויות, ויכול להתבטא כאילו בכאב רגשי מאוד מאוד חזק. כאב רגשי מאוד מאוד חזק מאוד מאוד משמעותי. עכשיו יש תחושה, עכשיו מה בעצם הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שבהרבה מאוד מקרים, או ברוב המקרים אפשר להגיד, יש לנו איזושהי נטייה כאילו להתפלש, כאילו להתפלש בתוך השלולית האחורה. יש משהו מאוד 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 נעים במקום הזה של הכאב. במקום של הכאב, כאב ועונג, לא סתם ספר צנוע אומר, אין ברע למעלה מעונג, הנגע והעונג, הנגע והעונג, אין בטוב למעלה מהנגע ואין ברע למטה מעונג.
הפוך.
אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. זאת אומרת, העונג והנגע הם מאוד מאוד קרובים מבחינת ה... הנגע מייצר, החיים עצמיים הם סוג של עונג. זה באופן פרדוקסלי. הכאב, הדיכאון, השלולית הזאת של הבוץ, היא מענגת. למה מענגת? כי היא מכניסה אותי למקום כזה, כאילו, הופכת אותי לקיפוד קטן, לקיפוד. קיפוד קטן וחמוד, שכאילו דוקר, 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 אבל כאילו בתוך החמינות, בתוך הביצה של עצמו, כמו שילדים קטנים, הרבה פעמים תינוקות לא אוהבים שמחליפים להם אחרי שהם עושים בטיטול, כי זה חם להם ונעים. אתם מכירים את זה? יש תינוקות כאילו שהם לא אוהבים להחליף. הם עשו בטיטול, וכאילו זה כיף כזה, לשבת בתוך החם. זה כאילו זה גם קפיצי. וזה כאילו, זה הופך את כל הטיטול כאילו לקריץ, כזאת שכאילו אפשר לקפוץ איתה. והם נעים להם, כאילו בתוך ה... הם לא רוצים, אתה אומר להם, לא, לא רוצה, לא רוצה. ויש עונג בהתפלשות הזאת, יש עונג בהתפלשות בבוץ, יש עונג בהתפלשות ב... כאילו, ילדים קטנים תראו לכם נהנים בלהכניס את הידיים, להתלכלך, למרוח, נהנים מזה. גם מבוגרים נהנים מזה, בלהתלכלך. רק כשהם מבוגרים, כאילו, מרוב, כאילו, אינדוקטרינציה אסתטית וזה, בחברות, הם כבר כאילו מתנתקים מהמקום הזה של... אבל מבוגרים בים המלח שמוכרים את עצמם בבוץ, כאילו, יש בזה משהו. במקום הזה של הבוץ הוא מאוד מאוד... או זחילות בצבא, זה כיף, כאילו להיות בתוך הגריז, אחד מה שאני חייבת זה לגריז. יש את הכול חניה, הרימה של כול חגריז. כאילו יש בזה משהו שהוא מאוד... ועכשיו מה? ואז משהו שהוא גוש כאילו, שלא רק זה, שהאדם מרגיש צורך, האדם מרגיש גם צורך להצדיק אותו. כלומר, אם כל כך סבתי, כנראה צריכה להיות סיבה טובה. אני הרי לא סבתי סתם, אני סבתי כל כך הרבה, וקרה לי וזה וזה וזה. אני רוצה להצדיק את הכאב, ואיך אני מצדיק אותו? בדרך כלל שאני מעצים אותו. זה לא שאני מעצים אותו, ומה הדרך להעצים אותו? הדרך להעצים אותו זה בעצם ההזדהות איתו. ההזדהות איתו ועם המחשבות שלו. זאת אומרת, כל החסכים, כל המקום הישרדותי, כל המקום הילדותי הלא מתוקן, מתבטא בשתי, יש לו שני ביטויים. ביטוי אחד זה גוש כאב, שמתפרץ בכל מיני צורות, או מתפרץ בצורה של תסכולים, דיכאונות, כאבים, או שמתפרץ בצורה של כאילו צרכים, כאילו, ואובססות ותשוקות. מתפרץ בצורה של תשוקות, זו צורה ש... זו צורה שנייה. לכן לא סתם מערי, שמדבר על פגם הדעת, על פגם בדעת, אז מדבר על פגם הברית, שקשור לפגם הדעת. כי התשוקה היא תמיד האמרה של הכאב. הכאב אמיר את עצמו לתשוקה. זה בעצם דבר ראשון. ודבר שני, זה מערך שלם של מחשבות של דפוק לי, ושאני מסכן, ושאני ככה, ושזה לא עובד. כאילו, זה איזשהו פטפוט כזה, שלם של מחשבות שתומך בגוש הכאב, כאילו, תומך אותו ומעצים אותו, וכאילו, ומגדיר אותו ומחזיק אותו. יש איזשהו כאילו... עכשיו, למעשה, כל אלה זה הסתה של הנפש ורוח בנשמה, במקום לעבוד כאילו בצורה הרמונית, בצורה כאילו מקורית, הם בעצם אומרים אמרה לשירות הישרדות. אני אגדיר את זה ככה. גם הנפש וגם הרוח, בלידה, הם מחוברים למהות. זאת אומרת, התינוק הוא יכול להיות שמח בלי סיבה, הוא יכול לצחוק, יכול... אחד מהם הכי מצחיקים, הכי יפים אצל ילדים, מתחילים לראות עם ילד שהוא פשוט צוחק ונהנה, וכאילו, ממש נהנה, וכאילו טוב לו בחיים, למרות שהוא ילד קטן ודפוק ואין לו כלום, ואין לו כסף, ואין לו קריירה, ואין לו ג'וב, הוא לא עושה מפלוק את הערב, וגם גן חובה. מה? והוא צעיר. ויש לו את כל הסיבות להיות מבואס. כשאתה רואה את הילד הקטן, שהוא כולו צוחק וזה וזה, עכשיו, אין סיבות הרי, כאילו, ממה אתה שמח? אין לו שקל אחד בראש, אין לו בכלל ראש. אין לו מערכת יחסים, אין לו חברה, אין לו אישה, אין לו כסף. אין לו עבודה, אין לו קריירה. אין לו, הוא לא סתם גמר, אין לו פסיכומטרי, אין לו כלום. אין לו כלום. הוא מבסוט אל הגל. למה? הוא מחובר למהות, באופן טבעי. הוא מחובר כולה למהות הנשמתית, שהיא... מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר להוויה. עכשיו, מה קורה? אחרי ש... שהגדול כל הזמן נמצא בתחושה של, 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 של חסר שמנהל, אז מה קורה? המוח, עכשיו, גם המוח בהתחלה הוא מחובר למהות, גם המוח יש בו משהו כאילו, יש בו משהו סקרן, לומד, טבעי, כאילו שבעצם משתאה, שגם השכל כאילו אצל ילדים קטנים, הוא באמת מעניין אותם ללמוד, להתפתח, לראות, כאילו יש להם אנרגיה טבעית של למידה, ילדים קטנים כל הזמן לומדים באופן טבעי. ומה קורה למוח כאשר הוא מתעתק מהמהות? זה אפשר שהמוח מחובר למהות. כאשר המוח מתעתק מהמהות, מה קורה? המוח הופך להיות בשירות ההישרדות. בשירות הכלים השבורים. כלומר, הוא לא משרת את המהות, הוא לא ממשיך את התהליך להתפתחות והיצירה והלמידה, אלא הוא מתחיל כאילו לארגן את ההישרדות. הוא מתחיל להיות מניפולטור, פוליטיקאי, כאילו מתמחר, סוחר, ציני. הוא מתחיל כאילו לנהל מסחר שתן וכך. ולמעשה גם לפעמים אחד המותרים של זה זה בעצם זה מחשבות אובדניות ומחשבות מחלישות, מחשבות שליליות. זה יכול להיות מחשבות שליליות כלפי עצמך, יכול להיות מחשבות שליליות כלפי אחרים. יש לי איזה מכר שהוא תמיד חכם, שכל פעם שהייתי מביא לו דבר תורה או איזה משהו שמישהו אמר, אם זה רב חי, אתה מבין משהו בשם רב חיים, הוא לא זה. יש לו תמיד, כאילו, על כל הרבנים שקיימים בעולם, שאתה שומע את המשהו הזה, בטח אנשים שהם לא רבנים, תמיד יש לו איזו ביקורת, כאילו, קצנית וצינית. זה לא, הוא לא הבין קבלה לעומק, זה בכלל לא... זה הגמר, יש לו גמר, זה רק שוטנשטיין, זה הוא לא באמת עיון, הוא למד, כאילו, רק מלמד משיעורים בקסטות. עכשיו, הוא מסביר לך, כאילו, הוא מוכיח לך בתות ומופתים, שכל הרבנים שאתה מכיר, הם כולם כאילו עברו מהקפים, הם לא באמת מתחכמים, הם לא באמת למדו, הם לא באמת יודעים, הם למדו, הם לא מבינים בפנימיות, הם מבינים רק בחיצוניות, הם כן מבינים, יש שם כאילו, יודעים לשלול את כל מי שמסביבם, כולם זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא. עכשיו, כאשר, עכשיו, אנשים שהם לא תלמידי חכמים, אז הם בכלל, כאילו, קליפות, בתאוות, ומפה, ומשם, וזה. עכשיו, כל אחד כאילו כזה, טוב, זה תאוות. עכשיו, מה, עכשיו אני יום אחד שאלתי את עצמי, כאילו, מה, למה כל כך חשוב לו לראות שכולם נמוכים? כאילו, שאין אף רב ששווה משהו, וכולם עמי ארצות, וכולם טיפשים, ואף אחד באמת למד, ומי שלמד זה רק לגרמה, רק בגלל האגו שלהם, ורק בגלל שהם רוצים כבוד וזה, בגלל שהם רוצים להתפרסם בוויינט, בגלל שהם פה. כלומר, מה האינטרס שלו להרגיש שכולם כל כך נמוכים, שכולם כל כך לא שווים? כאילו, על איזה צורך נפשי זה עונה לו? זה תמונת הראי של השלילה העצמית, זה בדיוק אותו דבר. כלומר, הוא במקום, הוא חי במקום שחסר אמון. כשאתה לא נותן אמון בעצמך, יש לזה אמון באחרים. אם אתה חושב בעצמך שאתה לא שווה כלום, איך תחשוב שאחרים שווים כלום, שווים משהו? אם אתה חושב שהתורה שלך כולה שקר, שכל מה שלמדת בחיים זה הכל לגמרי, זה הכל נפש באמת, זה הכל תאוות ויצרים והכל וזה, אז למה שתאמין שיש רב אחר שלמד באמת הוא דבוק בקודש ברוך הוא? למה תאמין שבכלל זה יכול לקרות? הרי אתה לא, אתה לא מאמין שבכלל יכולה להיות דבקות, כי אתה ניסית ואתה כולך קליפות ותאוות. אז ברור שכל מי שניסה וכל מי שעשה כמוך, כל מי שלמד אותם שנים כמוך, גם הוא קליפות ותאוות. או אנשים, כאלה, זה היה תמיד היה מצחיק לראות, אנשים שאם רואים מישהו שלמד שנה פחות מהם, אז הוא, טוב, הוא לא... אני הרי למדתי 15 שנה, הוא למד 14 שנה, מה הוא בכלל בכלל תפיל? מה הוא יודע? כאילו, זה מצחיק, זה... יש לי גם חבר אחד כזה בזה, שהוא תמיד סופר שנים, כאילו, שהוא שומע רב, אז הוא ספר לו איזה רב, השאלה הראשונה שהוא שואל איזה בן כמה הוא. זו השאלה הראשונה, שאני שואל אותו, מה אכפת לך בן כמה הוא? לא, כמה שנים הוא למד. מה אכפת לך כמה שנים הוא למד? יש לו משהו להגיד, בוא תקשיב לו, כאילו מה? עכשיו זה כאילו הדרך שלו, אם זה, אם מישהו עמד חצי שנה פחות ממנו, אז הוא רואה מהארץ מוכנת, כי הוא לא... עכשיו, זה המון...
מה?
לא מתנגע לצלם. עכשיו אנחנו רוצים, עכשיו אני רוצה לדבר, אנחנו כבר דיברנו על גוד, בואו נדבר קצת לפתרונות. נכון, לא חוכמה רק להגיד מה הבעיה. עכשיו, למה התעוררתי לזה? כי בשבת היו יוצאים לשני אורחים, גם אחת שלמדה כאן ו... חבר שלה יוצאנו בשבת, כאילו באיזושהי סעודה, והוא שאלתי, הוא שאלתי שאלה, אומר לי, תגידי, למה צריך מדיטציה? כזה חשבתי, כאילו,
שאלה לגיטימית.
מה? שאלה מאוד לגיטימית, אבל כאילו, על איזה מדיטציה אתה שואל? אמרתי, מדיטציה זה שם כל כך רחב לכל כך הרבה פרקטיקות. יש מיליון סוגי מדיטציה שאתה יכול, כאילו, מה ומו ומי וזה 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 וזה. ואז הוא קצת ניקד ודיברנו בזה, ואז אמרתי, חשבתי, באמת, כאילו, באמת למה צריך? עכשיו, יש את המדיטציות שאנחנו מדברים עליהן, שהן יותר מכוונות תוכן, שיטת התפילה של בעל שם טוב, מדיטציה של רבי נחמן, או מדיטציות קבליות, שהן מכוונות תוכן, אבל מדיטציה הקלאסית, המדיטציה הריקה, לכאורה למה צריך אותה. ויש בזה משהו, זה בדיוק קשור לזה, כי בשלבים הראשונים, אמרנו, מה מתחזק את עולם המסכה שאנחנו בונים? את כל העולם? מה מתחזק את המצב שלנו שבו אנחנו בתוך מצרים? שבו אנחנו לא בני חורין? שבו אנחנו כבולים בתוך חסכים שמנהלים אותנו? כבולים בתוך תסכולים, כבולים בתוך מקום משרדותי? בתוך מקום כאילו שאין בו שום חירות ושום יכולת באמת לבחור משהו? שכל מה שאנחנו בוחרים זה רק בגלל שאנחנו מתוכנתים לבחור, בגלל חוסר אלטרנטיבה, בגלל פחד, אנחנו מונעים מפחדים ומחרדות. אז מה מתחזק את זה? מה שאתה מתחזק את זה, זה העובדה שאנחנו מזדהים במחשבות שלנו. שכל המחשבות שלנו על עצמנו ועל אחרים, אנחנו באמת מרגישים שכל מה שאנחנו חושבים זה באמת אנחנו. שמה שאני חושב על עצמי זה אני. שמה שאני חושב על אחרים זה באמת הם. שאם כתבתי ביקורת על מישהו, אז הביקורת מגדירה מה הוא. לא. אם זה שאני חושב מחשבות מסוימות על עצמי, זה לא אומר שבאמת זה אני. בתוכי יש הרבה מעבר למה שאני חושב על עצמי. אם אני חושב מחשבה מסוימת על מישהו, המחשבה לא מגדירה אותו בכך. זה מה שמסיים שראיתי. זה דבר מסוימת, זה אינטרפטציה. היא נכונה, יכולה להיות גם לא נכונה. ואלא מה, כאילו, יש לנו מטענים רגשיים שאנחנו מתחזקים אותם דרך שטף אינסופי של מחשבות. או מטענים רגשיים שגם אותם אנחנו מתחזקים דרך כאילו הזנה קבועה. עכשיו, מה עושה התבוננות הריקה? מה התפקיד של התבוננות הריקה? התפקיד היא שאם אני מצליח פעם אחת פשוט להתבונן בתוך מצב, בתוך סיטואציה, בוא נחזור למה שהיה ביום חמישי. יצאתי שם החוצה.
התבוננות
ריקה? התבוננות ריקה.
ריקה.
אמפטי.
אוקיי.
מה קרה שם ביום חמישי? יצאתי שם החוצה לספרייה, לספסל שליד הספרייה. פשוט ישעתי ועצמתי עיניי, היה שם חוממים, אבל לא נורא. ישעתי ועצמתי עיניי, ומתחלתי כאילו לראות את הזעם שיש בתוכי. אז אני כאילו נכנס להרפאה, וכל כך אני מתחיל לסכן מאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. אז שמתי לב שהוא מתחיל כאילו מהאזור שקצת מתחת הטבור, וכאילו הוא נגמר כאן. ואני מנסה לסכן עליו, לתת לו צורה, ולראות שהוא כאילו כמו אש כזה. אש ואולי כזה כמו שמש עם קרניים. ואני יושב כמה דקות, אני מסכן עליו, וכאילו, בהתחלה הייתה לי תחושה שכאילו אני, הוא יוצא לי מהאצבעות, זה מין משהו כזה שכאילו אני עוד רגע, אני אבד את השליטה. ואת, אני מסתכל עליו, מסתכל, כאילו, וכל פעם אני מנסה לראות אותו כאילו גיאומטרית, וכאילו איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, במיוחד הסתכל כזה בתוך הלילה, ימין על השמאל, הוא מתחיל מכאן, אז כאילו נראה לי שהוא מתחיל מכאן ונגמר פה, אחרי זה נראה לי שהוא מתחיל מפה, פתאום לאט לאט כאילו, אני מרגיש שאני כבר לא מצליח לשלוט בו לגמרי, לא מצליח באמת לראות איפה הוא נמצא, ואז הוא כזה התכווץ, התכווץ, עד שהוא נהיה איזה מין נקודה קטנה שראיתי אותה פה, ואז אחרי זה קרה אותו נעלם. ועכשיו, מה קרה שם בתוך הדבר הזה? מה היה בתוך התהליך הזה? הרגע שזה שהתפרץ, כלומר, ברור שהוא יושב על משהו. כלומר, לא הייתי כועס מאוד, לא הייתי כאילו ממש מה שזה, אבל טוב, הייתה סיבה אפקטיבית, בכל זאת ש... אתה מגיע לחצי שעה ואתה מוצא את עצמך עד 4:30 במשרה, כאילו מתנהל מול איזה שתי מזכירות, עד 4:30, כאילו שם יום שלם זה נגמר לי, אז יש סיבה אובייקטיבית, אבל בכל זאת, סיבה אובייקטיבית זעם, כלומר הייתי יכול נגיד להיות ביקורתי ולשלוח מכתב, מכתב כאילו למנהל שלהם, מכתב לפרופסור, לא איך קוראים לו, להרשקוביץ, אפילו יש את הטלפון של הרשקוביץ, הייתי יכול להתקשר להרשקוביץ ולגוד לשמוע, אתה חייב להיות משהו צריך לפתור את הדבר הזה, או להתקשר לדובר של האוניברסיטה, ולהגיד לו שאני הולך לכתוב עליכם איזה משהו, ולא יודע מה, לעשות איזה משהו פרודוקטיבי בשביל למנוע את הסבל מהסטודנטים הבאים אחריי. אבל הייתי יכול לעשות את זה בלי עצבים, בלי כעס. למה הכעס הזה התעורר? ברור שהוא יושב על משהו. אבל בשלב הראשון אני לא מנסה לברר על מה הוא יושב. כלומר, הזעם הזה שהתעורר, בשלב הראשון אני רק מנסה להגיע למצב של הכלה, של אי-הזדהות. אי-הזדהות שמאפשרת הכלה. בשלב שני אני אטפל בשורש. עכשיו, בואו עכשיו ננסה קצת, אם נתרגם את זה לפרקטיקה, בעצם יש לנו שני דברים שאנחנו יכולים לעשות. בשביל להגיע למצב של תיקון החסכים, תיקון הבורות. השלב הראשון זה להגיע למצב של אי צמידות ואי הזדהות איתם. כלומר, להשתחרר מה... עכשיו גם זה... להשתחרר מהמחשבה שהכאב זה אני. לכל הסיפורים שאני אספר לעצמי זה אני. כלומר, אל תאמינו לעצמכם.
אבל זה נשמע מאוד חלק.
זה לא הצחקה, זה בדיוק הפוך.
ביירון קייטי, שם.
מה?
כן, ביירון קייטי, זה הסיפור שלו.
מה זה תעשה? אתה לא מכיר את זה, אז תספר לי.
זה אישה שיש לה שיטת טיפול שמוססת על שאלה האם זה באמת כך. שאתה חושב איזה משהו על עצמך, בעיקר מחשב שליליות, זה...
לא, יכול להיות, זה מופיע בהרבה...
של תישול.
יכול להיות,
זה הבודיזם.
זה מופיע בהרבה... נכון, זה מופיע בהרבה שיטות. המקור של זה זה הזן. המקור של זה זה הזן, דעתי. אבל ברגע שאתה מתרגל כאילו פשוט לשבת ולהתבונן בכל המחשבות שעולות, אתה פשוט לתת להם לעלות, שיש מחשבות כמו עננים כאלה, כמו כבשים שאתה סופר, כאילו לתת להם למחשב... עולה לי איזה מחשבה על עצמי, אז אני לא נלחם בה. זה גם קשור לשיעורים שדיברנו על מחשבות זרות. בשלב השון בכלל לא נלחמים בהם. לתת להם לעלות ותת להם להמשיך להתפוגג. כלומר, זה מה שאני חושב על עצמי, אז אני רואה, הנה, אני חושב על עצמי שאני... לא יודע מה, שאין לי כישרון מסוים, שאני לא טוב בזה, שאני לא טוב ב... אני חושב בעצמי איזושהי מחשבה שלילית, אני פשוט מעלה את המחשבה הזאת, פשוט מתבונן בה. יש איזה רגש, יש איזה גוש כאב שעלה, יש לי עכשיו דיכאון נורא, יש לי תחושה איומה של געגוע שמחלה אותי, אני מגעגע למשהו, נכנס למקום הזה, פשוט מתבונן ברגש, מנסה לראות אותו פיזית, איפה הוא נמצא. כאילו, נותן לו להיות, לא בורח ממנו, לא מדחיק אותו, באמת אותנו קיום. מתבונן בו, אבל כאילו מתבונן בו כצופה. אני זה לא...
יש מצב שאתה מגיע נגיד אני חושבת על להכיר באמת את עצמי, יש מצב שאתה יכול להגיד אני, אתה באמת מרגיש משהו על עצמך, וזה כן עצמך, זה לא רק איזה מחשבה,
כל רגע שעולה, אני אומר, קודם כל, בשלב ראשון אני מתבונן בו, אני מתבונן בו בחוץ, אני פשוט מתבונן במה שעולה, אני מנסה להרגיש את הדבר הזה, אני מתבונן במה שעולה. עכשיו, ברגע שאני מתבונן במה שעולה, אז יש לי יכולת ליצור כמו שאני יכול לבוען ביד, שהיא יודעת שאני זה לא היד. זה מוזר להגיד שאני זה לא היד. באמת עכשיו הוא, אנחנו זה לא הידיים שלנו. זה כלי שאנחנו נמצאים בתוכו. זה הכלים, זה הגוף שאנחנו נמצאים בתוכו. יהיה קיום לנשמה גם אחרי שהידיים לא יוקרות. וכלומר, כשבנה בכלל מסוגל לבוען משהו מבחוץ, אז זה לא להדחיק ולהקטין את זה, אלא פשוט לתת לזה, לאפשר את זה, לתת לזה מקום, לתת לזה אפילו להתפרץ, אפילו לפעמים להוציא את זה בקול, בצורה ווקלית, בריקוד, במשהו, אבל להתבונן בזה תוך כדי, שאני מוציא את הדבר הזה. ומה שקורה, הרי מה שמעצים את הרגשות השליליות, השליליות זה ההזדהות איתם. כלומר, שהם מתחפרים בתוכם ומאמינים להם, מאמינים לכל המחשבות, אז זה מעצים אותם. ברגע שאני מתחיל להטיל ספק, אבל לא, זה לא תל ספק אינטלקטואלית, אני פשוט מתבונן בזה עם בחוץ, ואני רואה את זה, אז פתאום, אחד הדברים שרואים, שאחרי תקופה מסוימת שהאדם מתרגל את זה, הוא מתחיל לראות את, את הוקטור הרגשי, את הגרף. הוא מתחיל לראות שיש שפים רגעים שדברים עולים ומתפרצים וכאילו ומשגעים אותו ונגיד בדידות. האדם פתאום יכול לחוש שהבדידות אוכלת ומורגת אותו, וכשהוא מתבונן בזה בחוץ, הוא רואה שכאילו זה מגיע לאיזשהו מקום, ואז כאילו הוא מתחיל כזה להירגע קצת ולרדת, ויש שלב שזה עוד יעלה ועוד ירד. הוא פתאום קולט שיש כאן איזה משהו, וגם כשהוא מתקרב לשיא, הוא יודע שיהיה שיא ואחרי זה זה ירד. הוא פחות נשלט על ידי המקום הזה. מי שמתאב פעם ראשונה בחיים, אז הוא בטוח ש... זהו, הוא יורד לעצמו בראש, הוא בטוח ש... אחרי שפעם אחת התאהבת וזה נגמר וזה... אתה יודע שגם אחרי תמוד הכי הכי זה, יש גם את השלב הבא שזה יורד, כאילו... אתה זוכר את זה מהפעם הקודמת. יש לך יותר קל לך להתבונן בגרף. נכון, זה נראה משהו מאוד אכזרי, כאילו ש...
לא, תשמע, אם זה אמיתי, אדם שאשתו מתה בתאונת דרכים,
זה... זה אמיתי!
לא, אי אפשר לנתק את זה, זה חולני לנתק את זה.
זה לא לנתק, זה לא לנתק. זה לא לשלול רגש. זה לא להגיד אני לא מרגיש, זה לא לברוח מרגש.
זה להגיד להתבונן בו מחוץ, זה אינדיפרנטיות.
לפעמים להתבונן בו, לא, לפעמים כאילו בשלבים מסוימים, שהוא נמצא כל כך בטוחי, ואני כרגע לא חוצה את החוצה, אני צריך לראות, לשחרר אותו, להוציא אותו. ללכת לאיזה אגרוף חבטות ולתת כמה בוקסים. וללכת לתוך אוטו ולצרוך, זה גם פתרון. כאילו את זה, יש צעקות בתוך האוטו, זה בודדיות, ואני... מה? ובתוך אוטו שאתה, זה הכי קל, כאילו, בודדת בתוך האוטו, כי שם זה יכול ממש... בכביש, זה הכי עובד. אלה שם עושים באוטובוסים, מסכנים. אבל... אבל אנחנו אומר שאפשר לצעוק עם הסימפונות, אתה מכיר את זה? שאומר שאפשר לצעוק צעקה איומה בנורא, כאילו צעקה גדולה וזה, הוא כותב את זה בדיוק נורא. אבל רק בסימפונות, בלי להוציא את זה החוצה. כלומר, כלפי החוצה בשקט ואתה צעק. רק בסימפונות. זה לקוטם הרן פורש.
זה
מדהים
מאוד. זה נשמע כמו הגדרה של הרב גינזבורג, שהוא אומר שיש
הכנעה הבדלה מתקה.
כן,
מכיר
מי זה? זה שלב.
כן, זה יכול להתאים. זה יכול להתאים, זה יכול להתאים הדבר הזה. עכשיו, הרעיון הוא ש... הרעיון הוא ש... עכשיו, אני אומר, לפעמים הרי הגוש הכאב הזה יכול לצאת... יכול לצאת... כאילו, ממקומות גופנים שגביהם צריך בכאבים גופנים. ועכשיו, התבונות אותי לא קלה. למה היא לא קלה? מה הסיבה שבאמת קשה לנו לעשות התבונות אותי? הסיבה הקשה זה בגלל שאנחנו לא רק פוחדים לאבד את הסבל, אנחנו פוחדים לאבד את הזהות של הסבל. והסבל, ברגע שהסבל הפך להיות... לחלק מהזהות המוכרת שלנו, לחלק מאיך שאנחנו מכירים את עצמנו, שאנחנו סובלים מבדידות, שאנחנו סובלים מדיכאון, שאנחנו סובלים ממשהו מסוים, זה הפך להיות חלק כאילו מעני, ממה שאני מכיר את עצמי. שיש לי שביזות יומלית, שיש לי דיכאון בליל שבת, שיש לי כאילו... שזה הפך להיות משהו כזה שאני מכיר את עצמי, אז אני מפחד לאבד את עצמי, כי אני מכיר את עצמי בתוך המקום הזה, מה אני אשתחרר?
למה
אני אשתחרר
בבטוח?
המוכר בבטוח, זה ה... עכשיו אני אומר, הצפייה בגוף הרגשי היא לא שולטת אותו ולא מנטרת אותו. היא כן נותנת לו כאילו מקום, היא כן נותנת לו להיות, היא רק לא נותנת, היא רק בעצם יוצרת איזשהו כאילו מרחק, יוצרת חוסר הזדהות איתו, חוסר הזדהות. עכשיו, זה, כמו שאמרת, זה באמת לא, זה לא השלב הסופי. זה שלב ראשון, זה שלב ההרגעה, שלב ההכנעה וההבדלה, נקרא לזה. זה שלב ההבדלה. השלב ההבדלה הוא באמת שלב שבו, כאילו, אנחנו סברנו, הגענו למצב של מחלה שבהתחלה הייתה אולי אקוטית, אבל אחרי זה הפכה להיות כרונית, ואנחנו בשביל לשחרר את המצב הכרוני, אנחנו צריכים תקופה של התבוננות, תקופה שבעצם לראות את גוף הכאב הזה, איפה הוא מופיע. אבל השלב הסופי זה לא להישאר שם. המטרה הסופית זה להגיע למצב של טיפול שורש, כאילו, בצרכים. ומה זה טיפול שורש בצרכים? זה להגיע למצב שבו הרגש, שהוא תקוע באיזשהו מקום בילדות, מתחיל להתבגר. וזה, הדרך היחידה לעשות את זה, זה לצאת ממצרים. כשלצאת ממצרים, אומר האריזה, מה זה עיקר היציאה ממצרים? עיקר גולת מצרים. זה פסח, זה הדיבור, הפסח. זה היכולת לדבר מתוך, לדבר מתוך הרגש, לדבר מתוך ה... ככל שאדם מסוגל, כי כשיש גוש של כאב, גוש של כאב תמיד יושב על משהו. אותו אחד שרוצה את המזה 6, הרצון במזה 6 זה בעצם רצון, זה מכסה על צורך אחר. ואם הוא מסוגל להתחיל לדבר על הצורך היותר עמוק שלו, אם הוא מסוגל להתחיל להגיד לעצמו מה באמת חסר לי, מה באמת אני רוצה, אני מרגיש שאני לא מוצלח, אני כאילו, הדמיון שלי של המגדל משרדים הזה עם החלונות זכוכית והאיש עסקים החתיך שנמצא עם מזוודה מיור ליד מזדה 6, שזה מה שראיתי בפרסומת, בעצם זה פורט לי על התחושה מאוד מאוד עמוקה שאני בחיים שלי לא צריך לעשות שום דבר, והייתי לוזר. ותמיד רציתי להצליח, ולמה רציתי להצליח?
ואם הוא באמת לוזר.
כן, ולמה כל כך רציתי להצליח? כי רציתי להצליח, להרגיש שאני שווה משהו. ומה שכואב לי זה שאני לא מרגיש שאני שווה משהו. אני לא רואה את עצמי, אני לא רואה מה הקשורים שלי. זה, שימו לב, זה כאילו, זה קליפות על קליפות. כאילו, זה להתחיל לקלף קליפות, זה כמו זה בצל כזה, שיש בו קליפה, יש את מה שאני רוצה, שמתחתיו יש עוד משהו שאני רוצה, יש משהו יותר עמוק, יש משהו יותר עמוק. עד שאדם מגיע בסוף לאיזשהו גרעין מאוד מאוד עמוק של צרכים הכי הכי בסיסיים, צורך בחום, באהבה, בשייכות,
בתחושת ערך. אבל היה הרבה יותר גדולה ממה שהוא חשב. הוא חשב שהבעיה שלו זה שאני אומר בשש. עכשיו יש הבעיה שהוא
לוזר.
שלא מתקשיב.
עכשיו, אם הוא לוזר, מה זה לוזר? אין נשמה לוזרית. יכול להיות, בן אדם, יכול שהוא עבד במהלך החיים, והוא עשה כל מיני שלבים, עכשיו צריך לראות, על כל כך הוא צריך להכיר בערך הנשמה שלו, להכיר במישהו עצמו. אבל קודם כל לדברר את הכאב, קודם כל לדעת מאחורי המזדה 6, מה אתה מחפש? אבל רוב האנשים לא יודעים מה הם מחפשים מעבר למזדה 6. אין להם מושג. עכשיו להתחיל, כאילו, להתחיל לדבר מה באמת אתה רוצה, מה באמת חסריך, למה אתה צריך את הדבר הזה? אותה אחת שרצה באמצע הלילה למקרר, וקורה המון בהפרעות אכילה. ועכשיו, וזה גם אחד, זה קורה גם לגברים היום, ראיתי מחקר שיש יותר גברים בהפרעות אכילה. שזה כל הזמן כאילו בגרף עלייה, בעיקר בארצות הברית וגם במערב אירופה. עכשיו, זאת שרצה למקרר וצריכה עכשיו כאילו להתחרע על איזה...
קולורבי.
על איזה פיצה קפואה שנמצאת שם של זוגלובק שקטה של גולדבק, שאני לא יודעים שקודם שקים אותי שאני כנראה. כן, עכשיו... עכשיו, היא לא באמת רעבה, היא לא באמת בשתיים, באחד בעיה לצליחה, כי היא באמת צריכה עכשיו לאכול לזה. מה באמת חסר לך עכשיו? מה באמת כואב לך? כאילו, מה המצוקה שעליה זה מכסה? מה הצורך הרגשי שעליה האכילה הזאת מכסה? יש שם צורך רגשי. אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר. אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר. יכול להיות שני אנשים יפרות אחרה שזה כל אחד מהם דושב על בור אחר לחלוטין.
מנוגד.
נכון. בונה מבנורקס, השני צעים שאותו דבר, יש שם. עכשיו, אלא מה, היא התרגלה אף פעם לא לדבר על זה, כי זה משתלט עליה, זה גדול ממנה. אז רגע אחד לעצור, אני רוצה לאכול, אני מתה לאכול, אבל מה באמת אני רוצה? אז קודם כל התבוננות, התבוננות לוקחת את הדמון הזה, את הדרקון הענק הזה, וקצת מתחילה להקטין אותו, מתחילה להפוך אותו למשהו שבהתחלה הוא היה כל הגוף בוער, אחרי זה זה מכאן עד לכאן ומכאן עד לכאן, ואחרי זה הוא נהיה קטן, ואחרי זה נקודה פה. קודם כל זה נהיה משהו ששולטים בו.
התחלה
בלי
שום
טיפה אינטליגנציה. אתה רואה, אני המשפחה שלי מאמריקה, אתה רואה שאנשים שבדעתי פשוט חסה את הקנאה.
חסה את הקנאה,
לא יעזור להם. בסדר, אתה רואה שום טיפול לא... הוא כל כך לא יעזור, הוא עם הרובה צייט שלו, עם הפיקאפ טראק שלו.
אתה רואה שזה התמכרות למשהו ו...
לא, ברצינות, אתה חושב שרוב האנשים הם בעלי תקנה? ברצינות אני שואל.
מה, ברצינות אדומי, והיה בהשמלה...
הבת שלי הגדולה מה היה נפנה, כל הזמן שירועתי עם קפה, אבא, למה אתה שותה קפה זה לא בריא? אם אני אתבחס וחייל איזה קולה, למה אתה שותה קולה וזה? כאילו, כל דבר שתופסתי על משהו, אמרתי לה, מה היה, תראי, כל אחד צריך להתמכר למשהו. אי אפשר את כל החיים פיור, טהור ומושלם. אני אוהב קפה, יאללה. אז אומנם היא השפיעה עליי ואני משתדל לשתות שתי כוסות ביום או שלוש אם אני מתפרע, אבל זה כן, בסדר, זה לא צריך להיות, אף אחד לא צריך להגיע לאיזה משהו שהוא... עכשיו אני אגיד משהו, יש אנשים, תשובה לשניכם, יש, ברור שיש מצב שאין חמוש מתיר עצמו בבית העשרון, לפי בין האנשים צריכים טיפול בשביל את השלבים הראשונים, לא כל אחד יכול לטפל בעצמו. אבל צריך עוד מצב בריא זה מצב שאדם מסוגל כל הזמן לדבר. המצ'ואיסטים המסתורים, שימו לב שבכלל, כאילו, המון המון בספרות באמנות, בקולנוע האמריקני, יש את הדמויות של הפאם פאטאל, האנשים המסתוריות, או הגברים המסתוריים, המצ'ואיסטים. אותו, דיברנו פעם על איש המרלבורו. זה כאילו הבוקר השתקן, שיושב על הסוס המסוכס, עם הכובע... הדיש הזה שכזה, שמסוגל לשלוף ב-150 מטר בכדור ראשון, למרות שאף אחד לא מסוגל ב-150 מטר לפגוע באקדח, גם לא צלף. אבל הוא תמיד בסרטים, הוא יפגע, וכאילו יש את הדמות שהאמריקאים העריצו, נכון? גם בארץ, כאילו, הפלמחניק, השתקן, עם הקסם, עם הנוסיף עוד קסם למדורה, והקסם השני בשיניים, וסמוך לסמוך, ואחרי זה, והמדריך בגיבוש, שיושב כזה, ולא אגיד לך שום דבר בזה, עכשיו...
שלא שותה כל
הדיון. ששותה כל הזמן, עכשיו, השתקנים הללו, הם הרבה פעמים אנשים, כאילו, סופר מנהלים, שלא מסוגלים לדבר על שום דבר, שהם מערכות יחסים, הם רכיחות, הם כאילו מתגרשים בהר מאוד, ולא מסוגלים כאילו נהיה שום מערכת יציבה, כן, הם יכולות לדבר על הכאבים שהם, על מה שנמצא. זאת אומרת, היכולת לדבר זה דווקא מצב של בגרות. למה ספרות אמנות אוהבים אותם? כי זה אנשים מסתוריים, אנשים מתאומים שיותר מסתוריים, ותמיד כשיש לך מסתוריים אתה אומר, וואלה, זה איש עמוק, וואלה, זה איש מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה משהו שקורה עם תינוקות, כשיש לך תינוק, אתה מתחיל, אתה בטוח שהוא ממש ממש חכם, הוא לא מדבר. אז הוא אומר, בטח הוא מדבר הכל.
זה גם
פרצוף
כזה.
ויש לך פרצוף שהוא מסתכל, אתה אומר, וואלה, הוא יודע עלינו הכל הזה וזה. ואז כשהוא מתחיל לפתח את הפה, אתה רואה איזה אהבל. אז... הדמויות המסתוריות מושכות אותנו. אנשים שלא מדברים מושכים אותנו, כי הם מסתוריים. היא אישה מסתורית, וואי, יש לה איזה משהו, יש לה איזה סוד. יכול להיות שהיא סתם מצולקת, היא לא מדברת בגלל שהיא מתה מפחד. יכול להיות שהמאצ'ו הזה שלא מדבר, זה לא בגלל שהוא מסתורי ועמוק. יכול להיות שהוא, יש לו עומק של איזה דף A4, אבל כאילו זה שהוא לא מדבר, זה בגלל שהוא...
הוא רק כדורגן, שאתה ממש ספורטאי, כדורגן... אתה בטוח שזה, הוא מדבר, הוא...
כן? עדיף שאתה, כן.
אין, אתה מדבר את
מה שאומרים...
אין לי מדבר.
כן, במה שאומרים בהוליווד, תהיה יפה ותשתקי. כאילו, הנערות האלה שזוכות בתחרות היופי, תהיה יפה ותשתקי. כאילו, זה, כאילו, עזבי, כאילו, אל תעשי פדיחות ל... עכשיו, מה, זה אותו רעיון. הרעיון הוא שבעצם זה, פסח זה שינוי מנטלי. פסח זה יציאה ממצרים. האדם שמסוגל לדבר, אז מה קורה? ברגע שהוא מתחיל לאט לקנף את שכבות הבצל ולדבר מתוך הכאב, זה לא שהוא, הוא לא חייב להיות כל הזמן חפרן וטרחן וכל מה שנופל לו בבוקר אומר לו מה העניינים, אל תשאל מה העניינים, איזה כאב יש בתוכי וזה, נו תגיד בסדר, לא כל מה שאומר לך מה העניינים רוצה באמת שתגיד לו מה העניינים.
הרב טוב אומר שזה הגדרה של לודניק, שאתה שואל אותו מה שלומך ובאמת
באמת באמת, אז לא כל אחד, לא תמיד באמת צריך לענות, לפעמים צריך להגיע הכל בסדר, יש אנשים ש... אני פעם רציתי, יש את המבטחים האלה, מה העניינים גבר בכניסה לקניון, רציתי פעם אחת לעצור ולהגיד לו מה העניינים, לענות לו באמת, אבל בקניון יש לך אחר ארבע מכוניות, הוא רק רוצה לראות שהמבטח שלך בסדר, סבבה אחי, גם אם אותו רגע, גם אם אותו יום, חברה שלך תגיד לו סבבה אחי, זה ה... אבל זה שזה נמצא בתוך היכולת, כאילו לדבר, פסח, זה מצרים, עכשיו מה קורה לרגש שמתחיל לדבר אותו באמת, אחרי ש... יצרנו הזדהות, יצרנו מרחק, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר מתוך המקום. מה שקורה זה שכל המטענים הדמונים, האפלים שמניעים אותנו בצורה לא מודעת, הם משתחררים. הם נהיים כבר פחות איזה, אדם כאילו פחות אובססיבי, פחות כאילו קשה, ויש בו משהו יותר כאילו גמיש. כמו אחרי כמה חודשים ביוגה, שהגוף שלפני זה היה תפוס פתאום הוא נהיה כזה קצת יותר, יש יותר מרחב תנועה. גם במחול בטח זה קורה, נכון? בטח בחודשים הראשונים אתה כולך אח. אחרי זה תניה כזה, מין איזה בובת גומי, שיכולה לקפוץ. ואז יש מצב, ואז מגיעים לחירות, שחירות זה מקום שבו כל הרגשות חוזרים. לא חוזרים, מתבטאים. אבל לא רגשות של מנהלים אותנו, שמפעילים אותנו כמו איזה מריונטה, שרגשות שבעצם, שהם המראה של חסכים, המראה של תסכולים, המראה של כאבים, שמניעים את הבן אדם כאילו בלי שליטה, אלא רגש שאדם בוחר, בוחר בו, בוחר לחיות אותו, לבטא אותו, להיות בתוכו. זה לא אומר שלא יהיה אחרי זה עוד פעם כאבים ותסכולים, והדרמה של החיים לא נגמרת. גם כשבאדם עבר איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך של ריפוי, זה לא שהוא לא יחזור לפעמים לנקודות ולנפילות וזה, אבל יש משהו קצת נהיה יותר, יש איזו גמישות, נכון? כמו שמי שלמד קארטה כמה שנים, אז גם הוא לא יתאמן הרבה מאוד זמן, אז הוא לא יהיה בכושר, אם עכשיו תכניס אותו לקומטה, יכול להיות שהוא יפסיד. אבל כשהוא יחזור, כאילו, זה כבר נמצא, כאילו, משהו הוטמע בתוך הגוף, והגוף שלו כבר זוכר. מה שהגוף זוכר, זה שם של ספר, נכון? אני לא זוכר מגוף.
אני מבין.
לא, יש שם של ספר שנקרא מה שהגוף זוכר, אני הייתי פעם כותב.